טוב, קודם כל, כמו שם שחת פרינצל אחלה קיימו. יש מחלוקת בגמרא, מחלוקת במאה וחכמים, אבל גם מחלוקת המורים, רבון אומר, מודו בשעה שקד פה, אין צריך לקיים אותו. אתה שואל איך יכול להיות שלא, לא יש לו מילו. זו שאלה אוטומטית, כללית. לא ייתכן מצב, לכאורה, שבו הספרה שרשי מביא, והוא קיים אותו, זאת אומרת שהוא קיים אותו, הוא לא נמד לדיפורייזם. זאת אומרת, הנקודה, והוא קיים אותו, אז תוך כדי דיבון, הוא עושה את זה מיד, אז הוא נאמר אותו תנה אחרת כי יש לו, מיגו. אז התשובה הראשונה של התוספות, תשובה סטנדרטית תוספתית, היא שמשהו לא בסדר המיגו פה. סוג של מיגו דעזה, ירי כמר מזויית פן יק חישוב. אז בסדר, אז זה לא מיגו טוב. יותר קל להגיד פרוע מאשר להגיד, מזויית. זה התירוץ הראשון. אחרי זה תוספות מביאו, פירוש הקודס מוקם אחד, אתה ממשום דבר תורה אין צריך קיים אלו. הרבה ראשונים מביאים תירוץ שמתחיל במנים אלו, שכיוון שמדיורייתא לא צריכים קיום, לא רק דרבנן, לכן אין מיגו. השאלה היא, מה זה משנה אם זה דורייתא או דרבנן? מיגו מבוסס על יכולת, אם יכולת. כמו מיגו זו שאלה שיקול מעשי, אם יכולתי. לנצח, יכולתי לזכות בדרך אחת ולא בחרתי בו, סימן שאני מחויב לאמת ולא מחויב לשחייה. אני בעד אמת ולא בעד כסף. אז זה לא משנה איך, אנחנו עוד מעט בתוספות הבא שאנחנו עושות בו היום, אז תוספות מזכיר מיגויים שהם בכלל לא טענות, הם מיגויים של סתם כוח, מיגודי בו יקלתי, יכולתי להרוג אותו, ואז הייתי זוכר. אז לכן אני נאמן כי לא בחרתי בזה. אז יכולתי להשתמש בכוח ברבנן. אבל זה עובד, עובדה. הבן אדם הזה יהיה עשיר אם הוא רק יגיד מזויה. אז איך יכול להיות שאין מיגו רק בגלל שמדיורייתא, אז לא. אז ספוט כותב, זה מדיור, משום דבר תורה אין צריך קיום נעיד, הם יכולים לשנת שבשום רביעים בבטן. ורבנן הוא תצריכו קיום. כי תאי מזוי יפו, אבל בשעת טענות גם פרו, לא הצריכו קיום. וכן נראה לרי. טוב, מה ההסבר לכאורה של התירוץ הזה? איך יכול להיות שמיגו לא עובד עם הטענה אחרת שלך, שהייתה נותנת לך את הזיכוי, היא טענה מדרבנן, רק מדרבנן, לכן אין לך מיגו. אז בכל מה הפשט? שתי הנחות, אחת אפשרית, והשנייה מאוד, מאוד מיוחד, מאוד ככה למדנית. אז מה לכאורה הנקודה הראשונה? באיזה סוג של מיגו מדובר פה? מיגו מכוח התן, אם זה מיגו של אומדנה, אז לא שייך ספרות למדניות. מיגו של אומדנה זה ספרה שמי שמחריב זה טוב או לא טוב, זה פסיכולוג. כמו התירוץ הראשון, בא פסיכולוג ואמר, אתה לא מבין, אדם לא יטען מזויה והוא יטען דווקא פרוע. אז זה הדרך היחידה להרוס מיגו מבחינת אומדנה. להגיד שהאומדנה איננו אומדנה, אין דרך אחרת. אז מה זה אומדנה זה לא אומדנה? שיקולים מעשיים, כאן איפה שיש לי טענה שעובדת, אבל עובדת מצוין, מדרבנן, אז מה זה אכפת לשם מדרבנן? העיקר הוא שלא עובד, אבל אדם עושה, לא, אתה יכול להגיד סברה כזאת. למדנים, בריסקרים, לא רוצים לטעון טענות מדרבנן. כי זה בושה וכלימה, הם עדיפים לטעון טענות דיורייתא. אוקיי, זה סברה טובה. וחוג חברתי מאוד מצומצם, ברוך השם. אבל, כמובן, השיקול האמיתי הוא אם זה אפקטיבי או לא אפקטיבי. אז תוספות בהרבה מקומות מחדש אפקטיבי, זה לא רק אם זה אפקטיבי כמו נותן את התוצאות, זה גם שזה נוח אפקטיבי. מה היכולת המעשית של בן אדם בצורה נוחה בלי בעיות פסיכולוגית כדי להגיד אותו. בסדר, זה נקרא מיגוד העזה. אבל עדיין צריך להיות ככה. אבל אם אנחנו אומרים שזה מכוח הטעין, אז יש מה לדבר, אבל כדי להגיד את זה פה, אז מה זה אכפת? עדיין יש לו כוח הטענה מדרבנן. אז מדרבנן נתנו לו את הכוח, נתנו לו טענת מזויף את הכוח להיות נאמן. אז גם טענת פרוע יהיה לו אותו כוח, שיהיה כוח מדרבנן, אבל נשמש בביטוי שאני לא יודע לשמש פה, זה נמצא באחרונים, דרך אחרת להגיד כוח הטעין זה להגיד מעבירים נאמנות מטענה לטענה. אז יש כאן במזוי אפיישן כוח שהיא מדרבנן, שזה נאמנותה, תעביר אותה לדין לטענת פרוע. מה התשובה? התשובה נמצאת במילים של התוספות, זה רק שזה כל כך מפתיע, זה קשה להאמין. מה התשובה של התוספות נותן? למה לא מעבירים את הכוח, את הנאמנות של זויה לטענת פרעה. אז מה כתוב בתוספות? רבונן הוא דעת זכור הקיום, כי טוען מזויה פה, אבל שאר טענות גם פרעה הוא לא. מה לכאורה התשובה פה? אף אחד לא מאמין שמה שתוספות אומר, כי אנחנו לא מאמינים שתוספות גדל בפריסק, אבל דם פייר היה קצת בפריסק. לכן קוראים לו דם פייר, כן?
הוא
אומר שאם באמת דבר כזה, שאלת מזויה, אלא יש דין כזה, שאם אתה אומר שזה מזויה,
אז
יש דרך בסוף. אבל זה לא נכנס למגוון הטענות שאפשר לטעות. זה נחשב כדין צדדי, שאי אפשר להסתכל.
מה זה אומר,
אבל...
אני
לא
הבנתי,
אבל אם הוא טועה, אז הוא זוכה.
זה גזירה מקומית, שאך ורק במקרה כזה, זה...
כלומר... מה הדרך הנורמל? הדרך המדגיש שתקנו רבנן שטענת מזויף נאמן. ואז אני טוען שאם תקנו רבנן שטענת מזויף נאמן, אז בא מיגו והוא מייצא את הנאמנות ממזויף למקומות אחרים. מה הבעיה? אז מה לכל התוספות אומר? לא שתקנו רבנן שמזויף נאמן, אלא צריך לשנות את הסדר. אם אתה טוען מזויף, אז רבנן מתקנים. אם אתה לא טוען מזויף, אז רבנן לא מתקנים. ולכן זה לא מסכזה. אם אתה לא טוען מזויף, אז התקנה לא קיימת. מיגו מגוח התאי הוא בוסס לכך שיש לי, יש לי בכיס, ואני לא מוציא אותו, טענה אחרת, כמו אלה. יש לי נשק בכיס שאני לא מפעיל. מי שמחזיק אקדח טעון בכיס, אז הוא חזק גם בלי להוציא אותו. זו הסברה של מיגו. תוספות אומר שאם אתה לא מוציא אותו, הוא לא קיים. אין נאמנות תיאורטית לטענת מזויף. הם תקנו שאם אתה, כלומר זה, 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 זה תקנה על תנאי. למי שטוען מזויף, אז עושה מהפכה. הדין אחר. מי שלא טוען מזויף, אז הדין דיומנטו נכון. מי שלא טוען מזויף, אז מזויף לא נאמן. מה זה אכפת לי למי שלא טוען דבר, אם הוא נאמן או לא נאמן? בשביל מיגו, זה חשוב. מיגו, אני מעוין בכוח התיאורטי, ההיפותטי שיש. אז תוספות אומר, ברור ש... זאת אומרת, תוספות אומר, זה באמת קשה למי שתוספות אומר את זה, אבל רבי חנן אין בעיה להגיד את זה, אוקיי? רבי חנן אומר שהחכמים לא נתנו כוח היפותטי לטענת מזויף, רק כוח מעשי. כלומר, רק אם אתה טוען אותו, אז אתה נאמן. לא טוען אותו, אז אתה לא נאמן אם היית טוען אותו. אם אני שואל, אם אני הייתה מזויף, אם אני נאמן, התשובה היא לא. כמובן, אם זה אומדן, אתה לא יכול להגיד את זה. כשאתה אומר אומדן, אם הייתי טוען, אם אני נאמן, אז התשובה היא כן, כי אם היית טוען אותו, היית נאמן. כלומר, זו שאלה אם יכולתי. אבל בשביל כוח הטענה, אפשר להגיד ועוד כזה. אני אגיד עכשיו בקיצור, כי אנחנו לא לומדים מיגו, לומדים מיגו כל הזמן, אבל לא במיוחד לומדים מיגו. אני מכיר שני הסברים איך שכוח הטענה עובדת. אבל אחד זה מעניין, כתב שם, יש שם שני, שבע עמודים, זה די הרבה. כתב בכתקת חלק בית כדי להוכיח, כדי לבסס. עדו של כוח התנה, ואף פעם לא מסביר, הוא לא מנסה אפילו להסביר, הוא היה תלמיד של חיים אמיתי, הוא לא מנסה להסביר איך זה עובד. קבע עובדה, כוח התנה. אם אתה נאמן בזה, אז אתה נאמן גם בזה. אני מכיר שני הסברים. ההסבר שאני מעדיף, זה הסבר שטענה היא שונה מהפירוט של הטענה. הטענה זה פטור או חיוב, זה נקרא טענה. טענה זה לטעון, אתה חייב, זו טענה. אני פטור, זו טענה. למה אתה חייב? למה אני פטור? זה כזה פירוט התנה, זה נקרא הסברים. אז מי ש... ומה שדיברנו כשדברנו בפרק ראשון, שבעיקרון אדם יכול לזכות גם בטענות. אם לא מגיעים, אם יש עדים, צריכים להביא עדים, אבל אם לא מגיעים לשלב הראיה, אז יש גם טענה חזקה מול טענה חלשה, אז טענה חזקה תוציא. זאת אומרת, בורי בשמע. מי שמבר ידע וסבטאי, וגם מי שמבר ידע ומדי, וזה בגלל, בכל זאת, אם יש טענה שלא מקבלת תשובה הוגנת, אז הטענה תנצל. אז באנו למה? כי בדין מקבלים. בדין צריכים לבחון בין טענה לטענה, אז הם מאמצים את הטענות. שתי טענות, אז הם לא יודעים, אבל אם מאמצים טענה אחת ואין טענה אחרת, אז במילה זאת הטענה הנכונה. אז אני חושב שכוח הטענה היא שאני אומר שאתה חייב, זאת הטענה שלי. השאלה אם זה טענה חזקה או לא. אם יכולתי לפרט פירוט שהיה משכנע את בית הדין, אז זאת טענה חזקה גם בלי לפרט. הטענה היא חזקה. אני פירטתי פירוט אחר, אז הכוח של הטענה היא הכוח של הטענה של הפירוט הכי טוב שקשה לו. אם אומרים ככה, אז אני מבין את התוספות על ליבוד הרחנן. כאן, מה הכוח של טענת הוא טוען פטור? הוא אומר, מכוח פרטי. כשאתה טוען פטור, במקרה הזה פטור אין לו את הכוח של פטור מטען מזויף, כי עד שאתה לא אומר מזויף, אז הפטור, אז טענת מזויף לא קיים. ולכן טענת פטור, הכוח שלו זה רק הכוח של פרטי, וזה אין לו כוח. האלטרנטיבה, ספרה שלפני שלושה, בסלם יש לנחשים אחרים, אני מכיר את זה רק מהסיפור האישים שלי. אז היה לי ביקוח עם רב לובנצוויג, ולפני, בסלם במציא, במציא כפול ארבע, לפני 20 ו... לפני 31 שנה, שיש פסיק חמש, כאילו פעם היה מחזור של שבע, עכשיו יש מחזור של שש, לא יודעת לכמה שנים, מינימום 30 שנה, הוא טען שכוח הטיינה מבוסס על מורזוק. אם את היית יכול לטעום משהו, זה כבר הופך אותך להיות מורזוק, או מורזוק יותר. כי זה בידך, אתה, מה שאתה יכול להשיג, אז יש לך כוח עליו, יש לך תפיסה עליו, יש לך סוג של תפיסה בגלל שיכולת לשיג. יש כאן דבר שאני נמצא פה, ואני נמצא פה, אז אני מורזק עליו, כי אני יכול להגיע לפניך. אז היכולת לזכות בדין הופך אותי להיות מורזק. אני כאן לא זוכר בדיוק, אבל בפעם האחרונה שלמדתי עם איגו, שם זה בצעיר לפני 3 שנים, אז הגעתי למסקנה חדשה שזה מחלוקת ראשונים. איכשהו מצאתי בראשונים, קצת כזה, קצת כזה, אבל בגדול זה מחלוקת ביני לבינו. לפי הספרה שלו, אז אני עדיין לא מבין את התוספות. הראייה של רבי יוחנן מפה לא עוזר, כי עדיין הוא מוגזק, זה מעשי. אם הייתי טוען מזויף, היו נותנים לי? אז זה בעצם, זה מאוד מקרב את הספרה של כוח הטיינה לספרה של אומדן. אומדן מבוסס על כנראה שהוא דובר אמת. וכאן, זה אומר שכיוון שהוא היה יכול להשיג את זה, אז זה יותר בידו. אז גם אני מבש בשיטה שרק אחרי שאני משתמש בו ימציאו את התקנה, בסדר, אבל זו עובדה שיש לי דרך להשיג. אם הייתי אומר מזויף, חכמים נותנים לי, אז יש לי דרך להשיג, ולכן זה כבר בידי, זה כבר מורזק. אז אני לא חושב שזה כל כך יעזור. בכל מקרה, זה מה שאנחנו יכולים לומר כדי לסביר את התוספות, ובלי זה קשה מאוד להבין את התוספות. מה שמעניין זה שאנחנו רואים את הספרה הזאת, אבל בכיוון הפוך, לפני שבוע. התוספות הראש, או התוספות הרי אילו נאמנים, התוספות הראשון של הסוגיה, התוספות שאל, תוספות שאל, שזה מיגו מוקם אליב, ותוספות ענה את מה שהוא ענה, אז תוספות הראש אמר את אותו ווט, הווט הוא אותו ווט, אבל בשימוש הפוך. מה היה תירוש של תוספות הראש שמה? הוא אמר, כיוון שמידיו ראיתה, זה אותו תחת משפט, כיוון שמידיו ראיתה, זה משק ושמוד מבית, קיום שערות זה רק לרבנן, אז לכן, כאן הם אומרים, אז נכון שהם לא בדיוק קימו, הם אמרו, כתב עדינו זה, אבל הנושאים היינו. אבל כיוון שמדיאורייתא, הם לא אמרו מזויף, הם יודעים שזה לא מזויף, הם אומרים שזה כתב עדינו זה. כיוון שהם לא אמרו מזויף, אז למרות שהיו יכולים להגיד מזויף, יש להם את המיגו, יש להם את מה שנקרא בגמרא פשע עשה. למרות שהם יכולים להגיד מזויף, אז זה לא נקרא מיגו מוקם עדים, כי כל זמן שלא אומרים מזויף, אז בעצם לא צריכים אותם בכלל. הוא משתמש באותו נקודה, אבל לא כדי להגיד שכאן המיגו חלש, אלא להגיד שבגלל זה המיגו חזק. כי כל זמן שאתה, כיוון שיכולת להגיד, יכולת לא להגיד כלום, ואתה זה שאומר שהשטר הוא מקוים, אז לכן, ואתה לא אומר, אז לא אמרת מזויף, אמרת שטר טוב, ורק כשאתה אומר שטר טוב, אז השטר הזה בכלל לא צריך קיום. מה רש בעצם אמר? אם אתה מקיים את השטר, השטר לא צריך קיום. אם אתה מסכים שהשטר הוא לא מזויף, אז אין אפילו אפשרות לטעון מזויף. לא בגלל שאתה סותר את עצמך, אלא בגלל שאם לא אמרת מזויף, אז השטר, אז מזויף לא נאמן. אז הוא אומר אותו ווט, אבל כדי להגיע למסקנה הפוכה. כיוון, עדים שאומרים, שם זה עדים, עדים שאומרים שהשטר הזה הוא לא מזויף, אז אין אפילו אפשרות להגיד שהוא מזויף, ולכן הם נאמנים גם להגיד שהנושאים היינו. כל מקרה, זה הייתה המשמעות של הרשע, ודיברנו על זה, אז זה באמת מחזק את ההבנה שגם פה, הרעיון הזה, בתוך בעלי התוספות, שתקנת מזויף, תקנת קיום שטרות, הוא תקנה מאוד מיוחדת, זה לא שינה את פני הדין, זה רק שינה את פני הדין אם מציאות מסוימת קיימת. לא שזה אמר שהמציאות הזאת, אם המציאות הזאת קיימת יש דין, אלא אמר שאם יש מציאות קיימת, אז אנחנו נתקן. אם אין מציאות, אז לא מתקן. זה נמצא בשני המקומות האלה גם בעלי התוספות, אז זה דווקא מחזק את הכיוון, אבל דווקא כאן, תוספות תשתמש בו, אופי כוח התיינה לכיוון מוסיין. טוב, נזכור את זה, כי אנחנו לאט לאט נסוף גם עוד ספרות תמידו, ובסוף יהיה לנו תמונה כוללת. הנושא היום זה הנושא של שיבוד הדרמנטה. מה קורה בגמרא? הגמרא מכניס כאן טענה חדשה. האומר שטר המנה הוא זה. כלומר, לא יודעת מי אמר את זה, אם זה אמר, אם זה לא, ואם זה הידים, אנחנו אני חושב שאין לפעמים את זה יהיה מרווה, והגמר עוברת על כל שלושת המקרים. והגמר במודבד ידבר על הידים. אז זה יהיה, זה מה שמתאים אז למשנה שלנו, הוא אומר, כתב ידינו היא זה, אבל, אבל יכול להיות הרבה דברים. כדי יודע, אבל פרור, זה תוספות הביא ואז הם די נאמנים, כי ידים תמיד נאמנים להגיד שזה פרור, אין שם בעיה בכלל. אנחנו אמרנו, הנושאים היינו, פסולים היינו, קטנים היינו, והגמר במודבד ידבר, כתב ידינו זה, אבל, זה שטר המנה, שטר פסים, שטר אמנה פסים ומודה. יש, דבר מפתיע לקרוא את הגמרא הזאת, יש שלושה שטרות ידועות, הם מוסד קיים, שהם שטרי שקר. אנחנו נודעים לחשוב ששטרי שקר זה צריך להיות דבר שלא קיים, אבל בספר השטרות של חז"ל, יש שטרי קינה, שטרי מלווה, שטרי קידושין, שטרי קיטין, ויש שטר שנקרא שטר שקר. הוא נמצא שם, מבורכים לאיזשהו מוסד, איזה עורך דין, הוא אומר, טוב, אני מכין לכם שטר שקר. זה נקרא שטר המנה, שטר מודה ושטר פסים. למה הם קיימים? לא, אבל רש"י יסביר מה היה הצורך במוסד הזה, והגמרא לא כל כך שמחה, לפחות המקרה שלנו, שטר המנה, אומר, הגמרא זה אבלה. זה עד כדי כך שמהגמרא משמע, לפחות לפי די אחת, אומר הגמרא, שזה, הם לא נאמנים בגלל שאין סביב עצמם רשעים. כן, זה אסור לחתום על שטר כזה. אבל בכל מקרה, הוא בכל זאת קיים, יש לו שם. אז כנראה שזה חשוב. אוקיי, אז אנחנו נעסוק בשבוע הבא. אבל הגמרא מחפשת מה כאן המקרה. אם עדים אומרים, הם בעלי מיגו, אתם לא יודעים, אם עדים אומרים, סליחה, אם מישהו אומר שטר מנה הוא, אז הדין הוא שהוא לא נאמן. שואל הגמרא, מה? זה או לא נכון או פשיטה. כלומר, זה סיכום כל השעות של הגמרא. הנה, אם זה כמה לא ופשיטה. יש שטר. הלא ואומר שהשטר הוא לא קשר. יפה, הוא לא נאמן. הוא נגד עדים, נגד השטר הוא קשר, ולכן הוא לא נאמן. אם המלווה אומר את זה, אז תבוא עליו ברכה. מה זה אכפת עם מה הוא אומר? הוא אומר, אני לא רוצה כסף, אז לא ניתן לו כסף. אז הוא יודע, את ברדין, כמה עדים דמי, מה זה משנה? הוא אומר שיש לי שטר, אבל אני לא מתכוון להשתמש בו, אני מתכוון להשתמש בו, ודעו לכם שאני משתמש בו, וזה שקר, אז כמובן שהודעתו קיימת. אם זה עדים, אז זה תלוי אם יש להם מיגו או אין להם מיגו. אם אין להם מיגו, אז הם לא נאמנים, כי השטר מקוים, ואם יש להם מיגו, אז פשוט שהם נאמנים. אז הגמרא נותנת תשובה, מישהו, המור ברכה נותן תשובה לכל אחד ואחד. רב אומר לו, כמה לא עובד, תבואו יום עבור, אמרו שלוש שקות ואין שאלות קיימו. אז זה החידוש, שהלוב הוא זה שקיים אותו, השטר הוא לא מקוים, הוא זה שקיים, והחידוש הוא שאין לו את המיגו, זאת אומרת, הוא לא נאמן, בסדר. התשובה האחרונה זה שזה יהיה עדים, והחידוש הוא שהעדים לא נאמנים על מה שיש להם מיגו, כי זה אין להם עושים עצמו רשם, כי לא תשים, לא תשכן בבדך האב. והתשובה שמעניינת אותנו, התשובה של אביי, לא למדק אמר מלווה, הוא כגון שחב להכין, כדלת ניתן יום נתן אומר, מיין לא שחבר בחבר בחברו, שמוצאים מזה ונותנים מזה את המלומר, ונתן לאשר אשם לו. אז החידוש הוא, אמרנו, המלווה זה פשוט שהוא נאמן, כי הוא הודעת בדין כמי דם דמי, תשובה היא שזה מקום שחב להכין, איזה חב להכין? אם יש לי יותר כסף, אז יש לה לובה שלי, למלווה שלי יותר מה לגבות. אז אם יש לי שטר על מישהו, ואני חייב כסף, אז אין לי כסף אחר, אז לפי רב נתן, המלווה שלי גובה מן הלווה שלי. כיוון שאנחנו הולכים להתבלבל, אז אני מתבלבל כל הזמן, במיוחד אחרי שרואים את הראשונים שמחלקים בין המקרים, אז בואו נשתמש בהייטק שיש מאחוריי. זה הייטק כי זה לא גיל. רק אני רוצה שתשתבחו בי. למרות שאני חונכתי עם גיר ולוח ירוק, למדתי להשתמש באילו ולוח לבן. יש שלושה אנשים, נקרא להם א', ב' וג', שזה הכסף הולך בכיוון הזה. אוקיי, אז זה מלווה. וזה לא בא', וזה לא בב'. ראינו שיש להם עמדות פילוסופיות ופטאפיזיות נגד הפיכת בני אדם למספרים, לחסרי זהות. אז אפשר לשמש בשיטת הראשונים, קוראים לו רובי, קוראים לו שמעון וקוראים לו לוי. כל אחד יכול לקרוא להם מה שרוצים. אז לולי רב נתן, לולי רב נתן, למה אין לך כמין בלי שולי רב נתן? אבל עדיין, אם השטר הוא קשר, אז הוא ישלם, אחרי שהוא משלם, אז הוא יקבל את הכסף. אז בטח יש לו אינטרס שהוא יקבל את הכסף. מה גם הוא אומר שצריך לשולי רב נתן? יש שונים שיתייחסו לזה. זה פשוט עובדה, כשהוא מודה שלא מגיע לו כסף, אז הוא יפסיד. כי אם הוא יקבל את הכסף, אז גם הוא יוכל לשים את היד על הכסף. למה צריך לשאול את זה עם נתן? כן?
יכול להיות שאת כל דבר במתנה, גם אם מישהו
לא ביטיב עם
מישהו.
כן, כלומר, אם הוא יקבל כסף, אז הוא לא מרוויח מזה שיש שטר. הוא מרוויח מזה שהוא גובה בפועל. אם אולי הוא לא ייבא בפועל, או שהוא יעלים, כסף זה כסף, זה מטלטלה. אז אפשר לקבל אותו ולא למסור את זה למלווה שלך. אתה תסתיר אותו, תיתן את זה למישהו אחר, תרשום את זה בשם אשתך. מה לעשות, כבר אומרת את זה. כן? אך שכבר לא חשבה שמישהו ייתן כסף לאשתו. איך נקבל את זה בחזרה? נותן את זה לחבר כתוב. אוקיי, ייתן את זה לחבר. היום אף אחד לא שורף לחברים, דווקא סומכים על האישה, מעניין. זה הפמיניזם המודרני, אנשים נותנים כסף לנשותיהם, אחר כך מתגרשים, אבל שוב דנתן מאפשר לו לגבות ישירות ממנו, גם בלי שגובה, עצם קיום השטר, כלומר עצם קיום החוב, עצם זה שאנחנו יודעים שהחוב קיים, מאפשר לו שמוציאים מזה ונותנים לזה, מדלגים עליו, אז זה ממש כוחו, ואם הוא מודה שהשטר לא קשר, אז הוא פוגע בו. כידוע, הודעת ודין כמי אדם דמי, בתנאי שזה לא, חב להכיני, זה חב להכיני, אז לא. כי לא, כי זה לא, כי זה רק נאמן מתי שאתה יורה רק בעצמך. אדם לא נאמן, או אדם נאמן על עצמו כמי אדם, הוא לא נאמן על אנשים אחרים כמי אדם. אז הוא גם לא נאמן בכלל. יש קצת אי בהירות בגמרא, זה ברור שהוא לא נאמן לפגוע באחרים, כי חדרת בקמי אדמי ולא עדות ברדו בקמי אדמי. אבל אז הוא לא נאמן גם על עצמו. אם אני מודה במשהו וזה יגרום הפסד למישהו אחר, אז גם אתה לא יכול לגבות. אני מודה שאני חייב לך כסף. אבל אם אני חייב לך כסף, אז הוא יפסיד. אז גם אתה לא יכול להוציא ממנו. לא, הוא לא נאמן בכלל. למה לא? אולי נגיד פגיע ריבור, משהו כזה. אז בגמרא במקום אחד כתוב איזושהי סיבה מעשית, חשינה לקנוניה. אני מודה לך שאני חייב לך, כי יש לי דיל איתך. אחר כך אתה תחזיר לי את הכסף, תחזיר לי רוב הכסף, תחזיר לי 90% מהכסף, 10% זה יהיה שלך. העיקר הוא שאנחנו דופקים אותו. אז לכן, ברגע שיש איזשהו, ברגע שהבלדור שלי מפסיד ואני מרוויח, אז הרווח הזה יכול להיות גם הסיבה שאני מודה שאני מפסיד, כי אני לא עשיתי איתך כינוניה. אבל יש מקומות שממש מה שלא, שזה דין. הודעת ועוד דין זה רק דבר שהוא רק אני, כלומר אדם נאמן על עצמו יותר ממאי עדים, ברגע שזה נוגע למשהו אובייקטיבי יותר, זה קצת תלוי בסברה שדיברנו בנושא של שבח הנפשך, ורק רמזנו לנושא של הודעת בדין, האם זה דין של סוג של נאמנות, ואז פה צריכים להגיד למה הוא לא נאמן, כי הוא לא רק פוגע בעצמו, אולי הוא מביח, או שזה לא סוג של נאמנות, אלא זה דין של תחומים, בתחום שנוגע רק לי, אז יש סטנדרט אחר של נאמנות, אני הבוס, אני המאי עדים, אבל ברגע שנוגע לשני אנשים, אז אנחנו עכשיו נמצאים בתחום האובייקטיבי, בתחום האובייקטיבי אתה כלום באמת, אתה בדבר, אתה לא עד, אתה לא נאמן בכלל. לא משנה, אולי ברורה, בוקר שכב להכריני, אז הוא לא נאמן. אז זה אנחנו מינה פה, וזה החידוש, כלומר זה לא החידוש הכי גדול שהוא בעולם, אבל זה החידוש, זה אומר שתב המנה הוא זה, אז והוא אמר והוא צריך להיות נאמן, אבל הוא לא נאמן כי זה חב דחים. טוב, זאת הסוגיה. גם אתם, כמו כל התירוצים של הגמרא, הם פחות או יותר לא חידושים מפוצצים. הגמרא מחפש שיהיה כאן חידוש, אבל זה חידוש מי שלא חשב על זה. זה דעת ועדים, רק חשב דחים. זה דין ידוע, אבל אוקיי, זה החידוש פה. ואם זה אבל, זה יותר חידוש. לא, לא ידענו שזה אבל. ואם זה מה תירוץ ב... בעידים, 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 מצוץ בעידים. מה?
בלווה.
בלווה, אז החידוש הוא ש... עוד שפשוט בעצות הקיים הוא שזה חידוש גדול, אבל טוב, אנחנו כבר למדנו אותו, והוא אמר אותו, אז הוא אמר את זה עוד פעם, מי אמר את זה פה, ומישהו אחר אמר את זה פה. רבי יהודה אמר. אוקיי, מה השאלה של הראשונים? מה השאלה של התוספות? שיהיה לו מיגו. גם במקום שחף לאחרים, אז יהיה לו מיגו. מיגו דיבאי מוכי. רק כך התוסד מזכיר, גם מיגו דיבאי קלטה. כיוון שכל הנאמנות כאן, כל העדות כאן נובעת מזה שיש שטר, אז כדי לפתור מישהו לא צריכים להגיד השטר הוא שקר. אני אבל דבר, אני המלווה. אז אני לא צריך להגיד שהשטר שלך השקר. אני יכול להגיד השטר הוא מת, אבל אני מוכן. מה מיוחד במיגו? זו פעם ראשונה שאנחנו בשנה הזאת פוגשים מיגו כזה. מה שזכרתי לפני כן, זה לא מיגו דיבאי טעים, זה מיגו דיבאי פעים. והוא היה עושה משהו. לכן קרתי זה אפילו יותר טוב. משהו בכלל לא חוקי, אבל זה בכל זאת אפקטיבי. תוספות צריך להוכיח שיש מיגו כזה, ולכן הוא מזכיר את הגמרא במציע, שרשי שם נאמר שזה בכלל לא מיגו, גם הרשב"א, אבל תוספות הבין ששם זה מיגו, ויש עוד מקרים, זה לא, גם אם נשמיט את המקרה של הגמרא במציע דף חף, יש מקרים אחרים, מיגו דיבאי קרתי זה ציטוט של הגמרא במציע צעדי, יופי משהו, יש מקרים בגמרא שאדם יש לו מיגו, כי היה לו דרך להשיג את דיבור קשור, כאן זה דרך להפסיד, אבל לא משנה, יש לו דרך לעשות משהו על ידי זה שהוא היה נוקט לא בטענה מסוימת אלא בפעילות מסוימת. מאמר מוסגר, כי זה יהיה חשוב, לכאורה יש לנו שתי ספרות של מיגו, כוח התיינה ואומדנה, מיגו דיבאי עושה, לכאורה זה לא שייך בכוח התיינה, כי זה לא תיינה. כוח התיינה זה רק, היה לי טענה אחרת, אז יש לי עכשיו טענה חזקה. לפי הספרה שמעתי לפני 10 דקות שהטענה שלי זה הפתור החיוב. בכלל לא שייך להגיד את זה. מדין אומדנה, כן, אם רציתי לשקר, אז הייתי יכול, זה אפילו עדיף, במקום לשקר, הייתי יכול לעשות כך וכך, אם זה היתר, כאן זה היתר, הייתי יכול למחול, לא צריך לשקר, אני יכול למחול. אז ודאי שכנראה שאני אומר אמת, זה באמת שייך. זה ראיה שיש, לא צריכים ראיה, כי הספרה היא נכונה, אבל זה ראיה שלפעמים בשעס, המיגו הוא ודאי, מיגו מדין, מדין עומדן.
לפי הרבלום בצבא
הזה. אז כן, יכול להיות ששם גם מדין כוחתיים, זה כאן, בכל זאת הוא מוחזק, כי הוא טוב, כאן בכלל לא מוחזק, לא שאנחנו מוחזק, זה כאן הוא לא רוצה, הוא רוצה להיות לא מוחזק, הוא רוצה להיות פטור, זה בכלל לא שייך, אבל כן, אז יש יותר מקום, אבל בכל מכן, זה ודאי שייך במחנה של היחסית, של עומדן, כי מדובר בכוח מעשי, זה כל הרעיון. יש לי כוח מעשי להשיג משהו אחר, אז לכן אני צריך להיות אמת. לא כוח התיין, אני יכול מבוסס, יש לי כוח טענתי. אבל כוח מעשי זה ממש בעומדן, זה לא משנה. יכולתי, לכן אני כנראה דובר אמת. טוב, זה נראה, אולי זה יהיה רלוונטי, אולי לא. אז הספוטו שואל, להם לי במיגודי, בואי מוכלה. דבר מוכל שאתה יכול לחבר ובחזר ומוכל למוכל. צריכים להבסס את ההלכה הזאת, שאם שמישהו חייב לי כסף, ובדרך זאת או אחרת, זה מה שתוספות אומר, המורה מדברת במכירה, בדרך זאת או אחרת, החיוב לי עכשיו עבר למישהו אחר, אז אני עדיין יכול למכור. כן, זו הלכה מאוד מפתיעה. המוכר שטר חוב לחברו, מישהו חייב לי כסף, ויש לי שטר חוב עליו, ואני מוכר את השטר חוב. למה זה נקרא מוכר שטר חוב לחברו? למה זה נקרא מוכר חוב לחברו? כי אין דרך למכור חוב. הלכה מאוד 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 מקשה על העברת חובות. העברת חובות זה אחד מהיסודות של החיים הכלכליים המודרניים. כנראה גם בתקופת הגמרא זה היה די יסודי. סוחרים בחובות ולא רק בחפצים, מכל מיני סיבות. מישהו צריכים כסף, מישהו ילווה כסף, עכשיו הוא צריך כסף, אז זה מה שהוא עושה, הוא בנק, לבנק אין נכסים, מה שיש להם זה חובות, אז מוכרים את החוב למישהו אחר. אבל אחר זה קשה מאוד עד כדי בלתי אפשרי למכור חוב. הגמרא עוברת על איך עושים את זה, מה, נעשה את זה במשיכה, אין מה למשוך. אנחנו לא ניכנס יותר מדי לסוגיה, השאלה היא באותו סוגיה, האם זו בעיה עקרונית או בעיה אוסף של בעיות מעשיות. כלומר, בעיה עקרונית תהיה שאי אפשר, שחוב זה לא דבר. הלכה היא גם מאוד גשמי לגבי הרבה דברים. הספר זה דבר, איך מוכרים ספר? לא, יש סוגיה בהגבה, במשיכה, יש קניינים שעובדים, יש קניינים שלא עובדים. אבל למכור אוויר, אז זה לא חפץ. זה לא בעיה איך עושים את המייס הקניין, זה בעיה אם בכלל שייך, אם בכלל שייך מייס הקניין, בכלל שייך קניין, אני לא יכול להעביר, יש דברים שהם שלי. הם שלי במובן קצת מופשט. אז הביטוי בעל חוב קיים, אבל חוב הוא לא שם של דבר. ולכן אני לא יכול למכור את זה למישהו אחר. זה פשוט אחד. פשוט אחר, זה פשוט, יש חשיבה מוגבלת, ארוכה, אבל מוגבלת, של מעשה הקניין. תעבור עליהם, תראה מה מתאים. כולנו מבינים שאי אפשר לעשות קניין משיכה כדי להביא חוב. כי אין מה למשוך, כן? אז גם קניין הגבעה, וגם קניין מסירה. טוב, עוברים על כל הרשימות. יש קניינים שהם מראש מותאמים לדברים, שקשה לשים עליהם את הידיים. לדוגמה, קניין, מה דוגמה? בסופו של דבר מגיעים אליו, מה הקניין שהוא הכי טוב, שהוא לא צריכים לנגוע, לא צריכים לעשות שום פעולה פיזית בחפץ? קניין חליפין. אבל מה עוד אין המניתנים בחליפין? זה מפורש ככה, כי כתוב נער. אז אי אפשר, גם מטבעות, לא רק חוב, מטבעות אי אפשר לקנות בחליפין. אז הוא אומרת שחוב אי אפשר לקנות בחליפין. אז זה מתברר שאי אפשר למכור חוב. לכן הגמרא עוסקת במכירת שטר חוב, לא חוב אלא חוב שיש עליו שטר, ואז מהו, איך הוא מבצע את המכירה? הוא מעביר, הוא עושה משיכה על השטר. האם זה עובד או לא עובד? זה מחלוקת בגמרא רבי ורבנן. אותיות נקנות, לא כתוב משיכה, כתוב מסירה. אותיות נקנות מסירה או לא. אם זה לא, אז הם עדיין נקנות אלא בכתיבה או מסירה. צריכים לכתוב משהו, צריכים להוסיף עוד שטר על השטר, להוסיף עוד פסקה על השטר, ואז זה מועיל. רק בממה מוסגר, כיוון שזה באמת חשוב מאוד למכור שטרות, למכור חובות. באו איגוד הכלכלנים ויאמרו לחזל, אי אפשר לחיות ככה, אי אפשר לעשות עסקים אם אנחנו לא יכולים למכור, אז מה קרה? אז המציאו קניין שנקרא מים בצלשטן. אומר הגמרא, מים בצלשטן זה מילתא בלותיימה. כל ראשונים מסבירים, מה זה מילתא בלותיימה? אין לו היגיון פנימי, זה סתם, יש לו טעם, מה הטעם? יש צורך, כמו יש לו סיבה, אין לו טעם, אין לו שום היגיון. משיכה זה קניין בגלל שהוא מראה, אני יודע, שליטה, רשות, משהו. אבל מים בצלשטן, כמו שאמרו, מוכרים את הידיים פעמיים והקניין מתבצע. אז מילתא בלותיימה, כלומר זה היה פשוט תקנת דרבנן. היא מאוד מוגבלת, למה היא מאוד מוגבלת? כי צריכים מעמד שלא שטן, צריכים לכנס את ה... אני לא יכול למכור לך חוב שלו, אני צריך להביא אותו לפה ואז למכור. אז זה לא התקנה הכי טובה שבעולם. כן, כשחזר בכל זאת לא רצו לעשות מהפכות פה. הם רק אפשרו את זה במוד, אבל למעשה בשביל הבורסה זה לא כיף, זה לא הפתרון. הפתרון הוא דין למחותה. למעשה מאוד מאוד קשה למכור חובות. אז לכן הגמרא מדברת על, אבל זה כן קיים, יש דבר שנקרא מוכר שטר חוב לחברו. ואז אמר שמואל, מוכר שטר חוב לחברו, וחזר ומכלו ומכון. הדין הוא פלא, אמרת שאפשר למכור. אם אני מוכר למישהו אחר פרה, ואחרי שמחתי את הפרה, אני אומר, הפרה לא. אני אומר למי שמחזיק את הפרה. הפרה נמצאת אצל הרועה. אז אני מוכר את הפרה, חליט, אפשר, למישהו אחר, ואז אני אומר לרועה, אל תיתן לו. אז הרועה לא עובד בשבילי כבר, הוא עובד בשבילו. זה לא שלי, ברגע שאתה מוכר, אז אין לך קשר. כאן דין פדר של שמואל. מוכר שלחוב לחברו, מוכו. כלומר, הוא זה שגובה את הכסף. אני יכול למחול את החוב. כנראה שהחוב הוא כן שלי. אם זה שלי, אז למה הוא מקבל את הכסף? אם זה לא שלי, אני יכול למחול. זה מה ששמואל אמר. מיד נראה מחלות ראשונים, איך הדין של שמואל עובד. תוספות רומז לשתי אפשרויות, למרות שבתוספותים שיש לנו, הוא מכיר רק אפשרות אחת, אבל כנראה שהוא הכיר שתי אפשרויות. אז כיוון שיש דין כזה, אז יש גם עכשיו מיגו. מה התוספות כאן עושה בהסתר, בהבלעה? הוא אומר, אם מוכר שתחוב לחברו וחזרו במחלו מחול, אז גם בשיגוד עד הרב נתן, אני חייב, ראובן חייב לשמעון כסף, שמעון חייב ללוי כסף, אז לוי גובה מראובן, אבל אם שמעון מוכל לראובן, אז לוי לא גובה מראובן. אותו דבר, למרות שבסופו של דבר הוא חייב לו, הוא עדיין יכול למחול לו. הוא חייב לו, הוא עדיין יכול למחול לו. זה כנראה, אתה רוצה לומר שזה אותו דבר. לכן יש כאן מין. זאת שאלתו. כמה תשובות יש לשאלת התוספות הראשונים? מי הסופר של השיעור? אביה, כמה תשובות יש? מה? יותר משניים? פחות מ-50? אוקיי, בערך כמה? מה זה לא ספר דקום? כל אחד סופר. למה נקרא, אם אני כמה סופרים סופרים, ספרו אותיות, כמה פסוקים יש פרשת צו?
26.
מה? אתה אפילו יודע כמה פסוקים יש פרשת צו, אתה יודע כמה תירוצים יש בסוגיה? יש בערך 6, כן. אני ספרתי 12, 13, אבל לא בטוח שאני צודק, אבל כן, יש יותר מדי תירוצים לקושיה הזאת. בעזרת השם, פשוט, יש לי חיבה למספרים, אז אנחנו נבוא על כולם, אבל יש כמה תירוצים מרכזיים יותר, אבל יש הרבה 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 תירוצים, בסופו של דבר בראשונים, אחרי שקוראים את התוספות ואת הווריאציה של התוספות ברמב"ן, שלושה תירוצים ברמב"ן, שני תירוצים ברשב"א ועוד שני תירוצים ברדב"א, ואז קוראים את הרי"ג שיש לו 4 תירוצים, חלקם אולי זהים, חלקם לא זהים. טוב, אז יש לי, רשמתי בין 12-14. חלקם לא הבנתי. אוקיי. ויש לומר, תירוץ ראשון של התוספות, דלת מיגו, דשמה אין דייתו למחור ולהפסיד חובו. ועכשיו שאומר, המנה הוא לא מפסיד מידי, כיוון שאין הלא בגזלן. אוקיי, אז מה התשובה של התוספות? תשובה קלאסית. תוספות שואל, למה לא נגיד מיגו? מה התשובה של התוספות? כי מיגו כאן הוא לא טוב. כאן זה מיגו באמת מיוחד. כי אם הוא יגיד שהשטר הוא... אם הוא ימחול, אז באמת לא חייב לו. אם הוא יגיד שהשטר, אם הוא ישקר ויגיד שהשטר הוא המנה, אז אני יודע מה עדיין חייב לו. רק שהוא כמובן לא צריך לשלם. אבל אם הוא עצמו אדם ישר, אם זה שלו, אם גימור הוא אדם ישר, הוא בכל זאת ישלם. אז הוא לא רוצה למחול, ואז גם אם הוא ישר הוא לא ישלם. אלא הוא רוצה להגיד אמנה ולקוות שהוא יקבל את הכסף, רק שהבלדובה שלו לא יקבל את הכסף. אז זה בסדר, תוספות הרס את המיגו. זה תירוץ טוב. יש מישהו חולק, אין מישהו חולק על התירוץ. כי באמת זה תירוץ טוב, זה מה? כן, זה סוג של חשבי לקנוניה. יש ראשונים, תוספות כאן כותב, תוספות לא נכנס לפרטים, יש ראשונים שבאמת הם לא אומרים קנוניה, הוא מקווה, כן? זה חשבי לקנוניה בתקווה. זה לא קנוניה כי לא צריך לשלם לו. קנוניה זה איפה שאני ממש משקר, ואז מחלקים בכסף. כאן אני רק אשקר, אתה לא תוכל להוציא ממני, והוא או שהוא לא ידע או שלא אכפה, מה זה, גם הוא כן יודע, אז הוא לא ילך לדווח לשלטונות, גם הוא ידווח הם לא יבינו, האמת שהוא יכול ללכת להגיד, לא, אני אומר לכם, זה לא שטר המנוי. אני בכל זאת תהיה נאמן, כי הודעת פרדין כמעילים דבר. עד שלא... אז הוא ישלם לי, כי הוא רוצה לצאת ידי שמיים. הוא לא רוצה להחזיק כסף, וזה בעיה שלי שאני... הוא יגיד, זה בעיה שלי שאני גנב. אין דין שלא נותנים כסף אדם שישתמש בכסף כדי לגנוב. סוג של לפני עיוור אולי. אני חייב לך כסף. אם אני אתן לך את הכסף, אז אתה תקנה עם זה פצצה, ותסחוט ממישהו אחר כסף, כן? ותעשה עבירה. אז אני לא נותן לך? טוב, או שכן או שלא. אבל יש יהודים צדיקים שלא רוצים להסתבך, אז הם יתנו. זו תשובה מצוינת. תוספות שואל, האם יש מיגו כזה כן או לא? אבא גדל סוף כמה מוציא אמין על מיגו כי אגב, לא? תוספות מצא מקום שאומרים מיגו כזה בדיוק כזה, שהוא ישקר במיגו דיבאי ממש מוכר. תוספות אומר, שם זה מיגו קל, זה אין בעיה. מי שיסתכל בגמרא במציא דחף, יראה שרשי שם בכלל לא למד מיגו. גם הרשב"א שם אומר שזה לא מיגו, רשב"א אצלנו אומר, ויש לדחוף ולהגיד כך וכך, וגם אני בעצמי אמרתי את זה שם. אני לא הבאתי את הרשב"א. הרשב"א אומר, טוב, אפשר להגיד תירוץ בדוחק. כמו שאני אמרתי, לא בדוחק, אלא ברווח בבא מציע. הוא פשוט סתר את עצמו, אבל היה לו איזושהי חרטה מבבא מציע עד לפה. אבל רשי בכתובות מסביר שם, מה המקרה שם? שהוא נותן שובר. אדם, אישה, שם, היא נשואה. אז היא... הבעל ישלם לה כתובתה בחיים, נניח, ככה, היא מוכרת את כתובתה, אפשר לעשות דבר כזה. היא מוכרת את כתובתה, מתי היא מוכרת? בסיוון. והיא מקבלת כסף. אישה שמוכרת כתובה ששווה 200, כמה כסף היא מקבלת? לא 200. מקבלת 150. והאמת שמקבלת 100 לכאורה, 50% שהיא תמות, 50% שהוא ימות. אז יש בורסה, תלוי בבריאות שלה, כן? יש אנשים שמהמרים על מות הבעל או מות האישה. אבל זה השקעה, אז היא מקבלת, והיא צריכה 100 שקל, אז היא מוכרת את תובתה ששווה 200 כדי לקבל 100 עכשיו. בסדר, אין שום בעיה עם זה, זה חוקי. ואז יש משהו שם הזה שמוצאים ברחוב שובר. השובר כתוב שהאישה כתבה שהיא קיבלה את כתובתה. התאריך עליו זה ניסן, לפני המכירה. למי נותנים את השובר? נותנים את זה לה, נותנים את זה לבעל, שזה נכתב, אם היא מסרה את זה לא, זה נפל מכיסו, צריכים להגזיר. זה ההקשר שבמציא, זה ההקשר של החסרת הבידה. אז מה החשש? החשש היא שהיא כתבה את זה בניסן, לכן תיארך את זה בניסן, אבל הבעל רק שילם לה את הכתובה בתשרי. ובינתיים היא מכרה, אז המכירה היא באמת חוקית. אבל אם ניתן לבעל את השובר, שכתוב שהוא שלם את הכתובה בניסן, אז הוא יוציא מהלוקח, כי האישה מכרה כתובה שכבר אין לה, הוא כבר שלם את זה בניסן. זאת הגמרא. רש"י לומד שם שזה לא מדין מיגו שהיא יכולה למחול, אלא כיוון שהיא כתבה את השובר, השובר היא המכילה. אם אני כותב שובר למישהו, אתה שילמת לי, גם אם השובר הוא שקר, אבל הוא נחשב בעצמו מכילה. תוספות לומד שהיא נאמנת להגיד שהוא שילם לה, כי היא הייתה יכולה למחות. רש"י לומד לא שהיא נאמנת להגיד אל השם, גם אם היא לא נאמנת, גם אם הוא לא שילם לה, אבל אם אני כותב מסמך שכתוב, אתה שילמת לי, ונותן לך את המסמך הזה, אתה באמת לא צריך לשלם לי עוד פעם, כי השובר הוא סוג של מכילה. כלומר, בתוכן זה לא ככה, השובר כתוב שילמת לי, פרעת. אבל אני אומר למישהו שלא פרע לי, שהוא פרע לי, זה דרך אחרת להגיד שגם אם לא פרעת אני מוכר. אז לפי רש"י אין שם מיגו בכלל, וגם הרשב"א ככה לומד. אוקיי, אז אבל תוספות בכל זאת, בהיגיון הוא צודק, כן? יש סיבה לאדם לא למחול אלא לשקר, כי... הוא, על ידי השקר מוביח יותר. הוא מוביח את הכסף, אם הצדיק הזה ישלם לו. טוב, זו התשובה הראשונה. התשובה הזאת היא תשובה מצוינת, וזה פתר את הבעיה. שאלת למה אין מיגו? אמרת לך, כי אין מיגו. אוקיי. עכשיו מגיעים לחלק המעניין של התוספות. ואם נאמר במחירת שטר פה ואינו אלו מדרבנן, הווי עתיר שפר. למצינה למימה, לדווקא מורך השטר פה, דווי דרבנן יכול למחור. ובנושא בחברו, בחוד רבנו תורה, אינו יכול למחור. מה התשובה הזו של התוספות? זה לא עונה לשאלה מאין כאן מיגו. מה התוספות אומר? אין כאן מיגו כי זה לא קיים, הוא לא יכול למחור. המוכר שמחור לחברו, וחוס ומח לו מוחול. אז אם כן, גם הנושא בחברו, 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 וחוס ומח לו יהיה מוחול. התוספות אומר, לא. מתי אפשר למחול מתי אפשר למחול חוב שהוא כבר לא שלך אלא למישהו אחר? רק במוכר שטר חוב לחברו, שזה גם כן דין דרבן. זאת הנחה של התוספות. מחלוקת ראשונים. התוספות אומר, אם נאמר, התוספות הכיר את המחלוקת, אם נאמר שמחירת שטרות זה רק לרבנן, אז אפשר להגיד נקודה נוספת. זה שתי הנחות. א' זה רק לרבנן, וב' מה הנחה השנייה? כל הסיבה שמוכר שטר חוב לחברו וחזור המוכר, הרי זה מוכר, זה בגלל שהוא דרבנן. זו ספרה מאוד מיוחדת, היא אכן ספרת הריף והרבם, זו לא ספרה דחויה. כך הריף מסביר, למה? השאלה המקורית, איך אפשר למחור אחרי שמחרת? הלא, זו סתירה, אם מחרת אז אתה כבר לא עבדת, אין לך כוח, הדבר שהוצאת מתחת ידך. אז מה התשובה של הריף? התשובה של הריף היא שמדורייתא לא מחרת, רק מדרבנן מחרת, ויש כאן הנחה עדיין מאוד מאוד, מאוד בעייתית, שהדין דיורייתא עדיין קיים, אבל לא יכולים לבטל דיורייתא, הם רק שמים עוד רמה. זה כמו שהייתי אומר, שמדיורייתא זה מותר לאכול ומדרבנן זה אסור. אז עדיין מותר מדיורייתא, כשמדרבנן אסור, מי שאוכל אותו עובר לאיסור דרבנן. אז הרי פה בדרך כלל במאמנות אנחנו לא אומרים ככה, למה לא אומרים ככה? חקירה עצומה באחרונים, אבל לכאורה, מה כאן הנקודה? אם רבנן קובעים בדין עם מאמנות שיש דין, אז הדין הזה הוא עכשיו נכון, כי יש לחזל שליטה בדרבנן, כי הפקר בית הפקר, או בגלל שמומנות זה הסכמה. כלומר, תקנת דרבנן בדין עם מומנות הוא לא נשאר ביחד עם הדיורייתא, הוא מבטל את דיורייתא לחלוטין. אז כאן הריף אומר שלא. כיוון שמדיורייתא אני בעל החוב, מדרבנן הוא בעל החוב, אז אם אני מוכל, זה מחול מדיורייתא. אם הוא מדיורייתא, אז זהו, הוא לא יכול לדבות. ככה ריף והרמב״ם, ככה הם מסבירים. אז אנחנו לא לומדים את אותה סוגיה, העיקר הוא שאם זה נכון, אז איפה שבאמת המחירה עבדה, המחירה במחות עבדה, אז אין דין מחילה. אז שוב דן נתן זה דין דאורייתא, כמו שכתוב פה, ונתן לאשר, אשם לו, זה פסוק. אז אם מישהו חייב כסף, מישהו אחר חייב כסף, אז אתה באמת, יש באמת, החוב עכשיו שייך, חוב של א' שייך, חוב של ג' שייך לא'. אז ב' לא יכול למחור. במחירת שטר חוב, החוב של א' ששייך לג' שייך לב' עדיין, קצת. ולכן הוא יכול למחור. אוקיי, אז פתרנו את הבעיה. פשוט תוספות אומר, הנחת היסוד הייתה לא נכונה. אי אפשר למחור בשיבוד הדרבנן. מה שתוספות כאן אומר זה שיש לו מחלוקת בראש, יש לו שתי דעות. האם בשיבוד הדרבנן, הסיר הביניים, אדם מספר ב', האם הוא יכול למחול את החוב של ג' א', כן או לא. תוספות הניח שכן, כמו שמואל. תוספות אומר, גם לפי שמואל הוא לא יכול, כי הוא רק יכול בדינים דרבנן ולא בדינים דיורים. תוספות יש ראיה, כל מי שמכירים את הראיה הזאת, זה גמרא מפורשת בבבא בתרא, לגבי מתנת שכיב מרא, שגם הוא אומר שמתנת שכיב מרא הוא לא יכול למחול. למה? וכתוב בגמרא, למה? אם אתה אומר שמתנת שכיב מדיורייתא, לא יכול למחול. אם זה דרבנן, אז הוא כן יכול למחול. אז ממש, זה ראיה מפורשת, לכאורה, ראיה מצוינת. זה הבסיס לשיטת הריף, שכל דין מחילה מבוססת על דרבנן. כי הגמרא אומרת שאם אתה שכיב מרא, שזה סוג של מחירת שטר חוב, אוקיי? הוא נתן מתנה, הוא נתן חוב במתנה. אם אתה שכיב מזה דיורייתא, ואז הוא מת, אז היורש לא יכול למחול. רק זה דרבנן. מה התשובה? אתה רוצה להביא את התשובה? יש לדחות, אתם ועדיי, אם עד השכים הדיורייתא, אין היורש יכול למחול, דמי הוא מהיורש מהיורש. ראשונים אחרים אומרים את זה בצורה יותר טובה, יותר מפורטת. מה הכוונת הגמרא שם? אבל למה כתוב? דיורייתא ודרבנן. אבל מה באמת הכוונה? אם עד השכים איזה דיורייתא, ככה מסביר הרמב"ן, והרשפה, אם זה מדיורייתא, אז זה לא מתנה, זה סוג של ירושה. אבל מה זה אומר, מה אתה שכם על זה דיורייתא? יש, מישהו מאמין שמן התורה יש קניין מיוחד שנקרא מדת שכיברה? זה טוב, זה הכל אפשרי, אבל התורה המציאה קניין בשביל אנשים חולים, זה נראה מוזר. אלא מה אפשר? זה מה שכל עולם הוא לא חושב. מצווה מחמת מיטה, אדם יכול לעשות צבא. בעצם זה אומר שיש צבא. בשעת מיטה, אדם יכול לתת צבא, והצבא תקפה, כלומר, מדת שכיברה זה ירושה. אם זה ירושה, אז לא בגלל שזה דיורייתא בדרבנן, כוח דרבנן הוא מוגבל פה. אם מדת שכיברה זה קניין, אם זה דרבנן זה קניין. וקניינים, גם קניינים מדיורייתא, אפשר למחור. אבל אם זה דיורייתא, זה בגלל הבעיה ביום הנחילו את בניו. אז כתוב, הנחילו את בניו, ביום שאדם מחלק נכסיו. אז כתוב בתורה שאפשר לחלק נכסים, אדם יכול ליצור ירושה. אם הוא יכול ליצור ירושה, אז אין מחילה. כי מה, כמו שתוספות כותב, מה אולמי דה היורש מי היורש? הבן אדם שקיבל את זה, הוא גם הוא יורש. הוא לא לוקח, הוא יורש. ולכן אתה לא יכול למחול, מי אתה בכלל? אני ירשתי את החוב, אז למה שאתה יכול? האבא היה יכול למחול אחרי, אם האבא היה מצווה. ובשנייה האחרונה, הוא צריך להיות צוות מחמת מיטה, אז הוא נמצא על ארץ דווי, וזה אומר, תן את החוב הזה לפלוני. ואז בנשימה האחרונה הוא אומר, ואני מוכר, אז היה מוכר. כי גם נתינה דיורייתא אפשר למחול. טוב, שם זה לא ראיה, בגלל שעד שהוא לא מת וגם לא חם. אבל היה יכול, אבל היורש שלו הוא לא הוא, היורש שלו זה המקבל, לא הבן שלו, לא הבן הראשון. ולכן, אז אין משם ראיה. זה נשמע כמו ראיה, אבל אפשר לדחות את הראיה. עכשיו, מה האלטרנטיבה? זאת אומרת, אם נגיד שמחירת שטרות זה דרבנן, וזאת הסיבה של דין מחילה, אז זה לא שם משהו דרנדה. ואם מחירת שטרות זה לא דרבנן, אלא דיורייתא, אז מה הסיבה שאפשר למחול? זאת אומרת, לא שם. אם זה דין רבנן, אז מן הסתם הסיבה היא בגלל שזה רבנן, ואז בדיורייתא אי אפשר למחול, וככה משהו מגרום ובאתו שהוא מצטט. ואם מחירת שטרות זה לא דרבנן, או גם זה כן דרבנן, אבל זאת לא הסיבה, אז אין לי סיבה לחלק בין מדת שכיברא לבין שיבוד דרבנן. אבל אני שואל, מה האלטרנטיבה? מה הסיבה שמוכר שאתה יכול לחברו וכל זה מוכלו? מוכל. תוספות כנראה מכיר הסבר אחר, כי הוא שואל, אם זה ההסבר, אז זה לא בסדר. אם זה לא ההסבר, אז זה לא בסדר. זה נכון, אם זה לא ההסבר, אז אין לי סיבה לחלק בין מדת שכיברא, בין מוכר שאתה יכול ויאת ולבנן, לבין שיבוד דרבנן. אפשר למחול הכל, אוקיי. אבל באמת, מה הסיבה שאפשר למחול חובות אחרי שאתה מוכר אותן?
שזה
שמוכר בדרך זכות התביעה,
ולא
עצמו. מה זה? מה? בשיבוד הדירמינת,
אז החוב באמת
עובר, מקים אליה. לא, אל תגידי
להסבר.
מה הסיבה שמוכר
שאתה חבר לחברו, וחזור בחול יכול לחוב?
חוב
עדיין שייך לבית, אבל זכות התביעה.
מה זה זכות
התביעה?
מה?
הכוח
הכי
קרוב.
שטר, מה? נייר? מה נייר? ודאי שאפשר לקרוא נייר, אבל זה לא שווה כלום, הוא יכול לגבות עם הנייר הזה. הוא יכול לגבות כנראה שכן מכרת את החוב. אם אני מוכר לאדם נייר, זה לא דרבנן, זה בטח דיורייתא. אם יש לי שטר חוב עליך, ואני הולך למישהו ואומר לו, תעשה משיכה, הנייר שייך לי, אני אמר לך, שייך לי, אני רוצה לקרוא לך נייר, זה חל מדיורייתא. קניין נייר, קניין נייר, אבל הוא עדיין חייב לי, יהיה לי בעיה קצת לגבות אם הוא ישקר, כי אין לי את השטר, אני צריך לבקש וכנע לתת לי את השטר שהוא כרגע שייך לך. אבל לא, החידוש הוא שעל ידי זה שמוכרים את השטר, על ידי זה שמוסרים את השטר, אז הוא גם גובר, החוב עובר. אז אתה אמרת, לא, החוב עובר, אלא זכות הגבייה. מה זה זכות גבייה? מה זה זכות גבייה? שיעבוד! יפה. אז רבנו תם, זה רבנו תם, זה החידוש הכי חשוב בעולם של רבנו תם. טוב, אני מדזים, אומרת לך הרבה חידושים. אבל זה אחד החידושים המהפכניים של רבנו תם. זה כל כך מהפכני שאתם חושבים שכתוב בגמרא. רבנו תם המציא את המושג של שיבוד נכסים, שיבוד הגוף. של שיבוד נכסים, מרא. רבנו תם המציא את המושג של שיבוד הגוף. רבנו תם הזה נמצא בכתובות בדף נובע במודבט. נהי המודבט. נדל המודבט. תוספות שאר, איך יהודי עוד מעט, בעזרת השם, בקרוב, במהר הימינו, אתם תתחתנו, ואז אתם תכתבו שטר שאתם מתכוונים לתת לאישה, מתי זוז כשתגרשו אותה. שואל התוספות, זה המון כסף. איך אדם מתחייב לתת כסף שאין לו? איך זה חל? הלא הוא כלום, הוא חוסן, הוא בחור ישיבה. אז כתוב, אפילו מגלים עד על כתפי, בסדר, הגלימה שווה זוז. איפה 599 זוזים אחרים? אז יש לתוספות כמה הצעות, אומר, קניין אודיטה. הוא מודה שיש לו, אז זה חל, למרות שאין לו. אבל רבינו תם אמר, מה הבעיה? אדם יכול להתחייב, והחוב חל, שהוא חייב מיליון שקל, גם אם אין לו מיליון שקל. למה? כי הוא לא משעבד את לחסיו, הוא משעבד את גופו. מה זה שיבוד הגוף? שיבוד הגוף במילים אחרות, מה זה? שיבוד נכסים זה אומר שהקרקע שיש לי קצת שייך לך. יש לך יכולת לקחת אותו. הוא שייך לי, אבל הוא משועבד לך. אז זה חל על הנכסים. מה זה שיבוד הגוף? זה החור. כמו יש מושג שאני חייב כסף. כדי לא חייב כסף, אני לא צריך כסף. זה לא שאני חייב כסף, זאת אומרת שיש לך שיבוד על הכסף. גם אם אני גברה ארטילאי, אדם ערום, חייב 100 שקל, הוא חייב 100 שקל. חוב זה חוב. אז אנחנו רגילים, אז אולי לא נראה לנו מוזר. מי שלא רגיל, אז הוא שואל, אבל מה זה? אז בין אותם, זה פשוט הברקה. לקח מילה שפירושו שיעבוד, פירושו זה שיבוד נכסים. שיעבוד זה אומר שיש לי משהו. הוא חיפש, המילה הזאת חייבת להיגמר עם חפצה, אז הוא אומר שהחפצה הוא גופו. הוא התכוון לנשמתו, הוא לא התכוון לגופו, אבל הוא צריך משהו. אז הוא אומר, אני לא התכוון שיבוד הגוף, אז אני יכול לקחת אותך. שיבוד נכסים זה אומר שאני הולך ואני לוקח את הנכסים. השיבוד הגוף זה אומר שאני הולך ואני לוקח אותך. זה לא כזה פנטסטי. זה מה שהרומאים חשבו. חצי עולם חושב ככה. עד לנפוליאון, אז גם החוק הצרפתי חשב ככה. אתה חייב לי כסף, אז אני לוקח אותך אם אין לך כסף. אז הבן אדם דווקא לקח מושג רומאי, שאולי הוא אפילו הכיר, אבל הוא התכוון לזה שבן אדם חייב כסף, אבל אין שום כסף. זה לא שיש שיבוד על הכסף, יש שיבוד על הבן אדם. שיבוד זה אומר שיש חוב עצמו. עכשיו רבן אדם אומר, בהקשר שלנו זה שמוכר שאתה חוב עבירו, זה חל מדיורייתא. אבל מה הוא מחר? הוא מחר מה שאפשר למכור. התפיסה הבסיסית של מחירה היא שצריך להתייחס לחפצים. הבעיה בחוב שהוא, מה שאמרתי בהתחלה, חוב זה לא בעיה שלא מצאתי את המייסקים. הבעיה בחוב הוא שאין מה למכור. חוב הוא אוויר. תשובה, לא בדיוק. יש שני היבטים של חוב. אם אני חייב כסף, אז נכסיי משועבדים לחוב. נכסים דבר איניש, ארבין לי. הנכסים משועבדים לחוב. אז נכסים שלי, אז המלווה יש לו קניין, נקרא לזה חצי קניין, יש לו סוג של קניין, מקצת קניין. למלווה יש מקצת קניין בנכסים של הלווה. זה קניין, מה שיש לי אני יכול למכור. אז השיבוד נכסים שיש לא' על ב', שום נכסים שיש לבית על ג', בית יכול לתת את זה לאלף. איך? אני נותן לו. איך נותנים? טוב, זה קרקע, זה די שטר, לא משנה מה, עושים את זה. יש דרך לתת, יש דרך. עכשיו תמצא את הדרך, זה בעיה שלך. אבל אפשר לתת. אבל החוב מוגדר כדבר אישי. ודברים אישיים אי אפשר למכור. בלשון של הגמרא, יש משונים שצטטים את זה, אבל אתם לא ציטטים את זה. אדם אומר, לאו בעל דברים דידיה. הביטוי הזה, שהגמרא משמש אותו לפעמים להסביר למה אני לא צריך להכיר מישהו אחר שבא לגבות חוב, זה בגלל שמה? מה זה אומר, לאו בעל דידיה? זה אישי, אני לא מכיר אותך. לא, אבל אני קניתי ממנו. אתה קניתי ממנו, אבל לי זה לא משנה. אני מכיר רק את הבן אדם הזה. אז שיבוד הגוף זה דבר אישי ולא ניתן להעברה. שיבוד נכסים, זה קניין חפץ, קניין חפץ, נמצא את הדרך, ניתן לעבר. אז בן אותם אמר שהמוכר של החוב לחברו נוצר עכשיו, לא דרייתא דרבנן, אלא נוצר מצב באמת מעורב, שעיבוד נכסים שייך ללוקח, שעיבוד הגוף עדיין שייך למוכר. אם המוכר, עכשיו מה היחס בין שעיבוד נכסים לבין שעיבוד הגוף? זה לא שני דברים מקבילים. זה נכסים דברים יש ארבלי, שעיבוד נכסים זה דרך לגבות את החוב עצמו. אם אין שעיבוד נכסים עדיין יש חוב, אם אין חוב, אז אין שעיבוד נכסים. מה שהרמב"ם כותב בפרק א' הלכה א' של הלכות יסודי התורה. אם אין אלוקים אין עולם, אם אין עולם יש עדיין אלוקים. אז אני מוכל את השיבוד הגוף, מוכל את החוב עצמו, ואז ממילא השיבוד נכסים מתבטל. ככה מכירת שלמות חוזר המוכל ומוכל, ככה זה עובד. אז מה תוספות חושב? אם ההסבר האלטרנטיב, אם ההסבר של הריף הוא נכון, אז בשיבוד רב נתן אי אפשר למכור. אבל אם ההסבר השני, שהוא לא מזכיר אותו, שאני עכשיו הזכרתי אותו, אם הוא נכון, אז בשיבוד רב נתן גם אפשר למכור. כמו, אז תיישמו את הספרה שרק אמרנו בשיבוד רב נתן. מה קורה בית לבא מיאלף? זה אומר ש... ב' לבא מ-א', כן, נותן לו ב'. לא, זה צריך להתחיל פה. ג' לבא מב'. אז לכן הוא עכשיו מחזיק בשיבוד נכסים שלו. ואז הוא לבא מ-א'. כשזה קורה, יש פסוק ואתה נשאר עכשיו, לא? אז מה תוספות חושב? מה קורה פה? אז נכסיו, במקום להיות משובדים לו, נכסיו משובדים לו. אמת? נכסיו באמת משובדים לו. אבל חוב אישי, גם התורה, גם הפסוק הזה, לא משנה. אז הוא חייב לו, והוא חייב לו. הוא לא מכיר אותו, אם הוא לא פגש לנו מעולם. אני לא, כתוב עבד לא ולאיש ואבא. אני לא עבד שלך, אני עבד שלו. רוצים דוגמה? זה רק כדי, מישהו לא מבין את העניין הזה של חוב אישי, דברים אישיים, הם לא עוברים למישהו אחר. אז אתן דוגמה. זה לא דוגמה מצחיקה, זה דוגמה אמיתית. אני מנסה להציע אתכם לא לצחוק. יש קניינים, יש מערכות משפטיות שהן אישיים. לדוגמה, לי יש אישה. כל מי שלמד קידושין יודע שהיא שלי. זה קניין. אבל, אני לא יכול לקרוא אותה. זה לא נתפס בירושה. כשאני על 140 עמוד, אז ילדיי לא יורשים אותה. אי אפשר לשבד אותה. כלומר, זה אישי. זה לא נתפס להברות. כמו זה אישי, זאת אומרת שהיא הסכימה, היא התחברה אליי. שום דבר, זה ברגע שאם אני אמכור אותה, אם אני מוכר אותה, אבל הקשר שלה זה איתי. דבר כזה אי אפשר למכור. זה מה שבעצם הבן אותם טוען על לא עובד. לא עובד. יש לו מערכת אישית, אינטימית. עם המלווה. זה לא עובר למישהו אחר. אבל הנכסים? נכסים יכולים לעבור. זאת הנחת התוספות. אז אם זה דרבנן ודיורייטה, אז דרבנן... טוב, אז כאן זה דיורייטה, אז זה לא שייך. אבל אם זה מה שרבן אותם אמר, שיש בכל חוב, יש לא ערבוב של דיורייטה ודרבנן, יש ערבוב של שני דברים, אחד ניתן במקור להעברה ואחד לא, אז כאן לא מדובר בהעברה. אבל היסוד הוא איתו יסוד. החוב הוא אישי, זה לא שהוא העביר את זה הלאה, אבל התורה רוצה להעביר את זה הלאה. התורה אומרת שאם אני לווה, אז הקשר שהיה לך איתי עכשיו עובר לו. הנחת היסוד של התוספות היא שדברים אישיים לא עוברים. ולכן יישאר המצב המעורב שהוא עדיין חייב לו, למרות שנכסה משובדים לו, אז הוא יכול למכור. הוא יכול למכור, אז יש מיקרו והשאלה נשאר. כן. לפי
עכשיו מסביר, אז לאלף אין שום שעבוד במה שגימל ירוויח בעוד חודשיים? כי הרי הנכסים העתידיים משועבדים, רק מחמת שעבוד הגוף ואין לו.
נכון.
אז תעבור... יעברו שנתיים, כל הנכסים שלו יתחלפו לצורך העניין.
אבל אנחנו מיד נראה. נראה את הענף כלבון, נכון. זה נכון לגבי כל... זה נכון לגבי שיבודים. זה בסדר. אם אני מלווה לך כסף, אז כל נכסיך משובדים אליי. ובאת לך כסף לעשר שנים. עכשיו, בתוך אותם 10 שנים אתה קונה שדות חדשים. אותם שדות חדשים לא משובדים לי. מה זאת אומרת? אתה חייב לשלם. מגופך אתה צריך לשלם ממה שיש לך. גם מהכסף שבתוך הכיס, גם מגנים את דרך הקטרון. והכמין השיבודים זה איפה שאתה מחץ למישהו אחר ואני רודף אחרי הלקוחות. אבל כשאומר, זה שאין שיבודים, זה לא מה שאתה... שיבוד הגוף מחייב אותך לתת לי. אז אתה צריך לתת את מה שיש לך. שיבוד נכסים, הנתקמין הנורמלי של שיבוד נכסים זה עצר לקוחות. אם יש לאדם נכסים, הוא מכר אותם, אז הברחוב הולך להם ומוציא מידם. מי שלווה כסף, צריכים לזכות את המקצועות, מי שלווה כסף ומכר שדה, אז הברחוב מוציא מידי לקוחות. זה נקרא שיבוד הדירקט, זה נתקמין. לגבות ממך, תוספות שאל מה, איך אני גובה ממך, לגבות ממך, האם יש שם בכלל דין של שיבוד או זה רק שיבוד הדין? אולי יש גם שני הדינים, אבל אין שם נפקמינה, ממך אני גובה מהכל.
יש לו רק שיבוד נכסים.
אני מבין, אני מבין.
אז לא שאין לו כלום.
נכון. אז אני מוכר שטר חוב. בסדר, מיד נראה, כי זה קשור לשאלה של הסדר, אבל לפי רוב רובם של הראשונים אין נפקמינה בסדר, אז אתה בסדר. לפי התשובה של הבן אותם, שאפשר למכור רק שיבוד נכסים, אפשר למכור רק שיבוד נכסים שקיימים. נדבר מיד על הרדנטה. בוא נדבר על המקור. כי הרדנטה זה פעם היישום, ואתה הערתה גם מעניינת, אבל אם זה היישום, אז זה מה שיהיה. אבל איפה שאני מוכר שטר חוב, אז בשעת המחירה, אני מוכר לך את השיבוד נכסים שיש לי, זה הנכסים שקיימים אז. כל קרקע, כמו שאם הוא קנה קרקע אחרי שאני נביתי לו, הקרקעות האלה הם לא משובדים לי, הוא עדיין משובד, הם לא משובדים לי, אז כל שכן שהקרקעות שהוא קנה אחרי שבחרתי לך, הם לא משובדים לא לי ולא לך. עכשיו, נתקמין, אתה צודק, הקרקעות שהוא קנה אחרי ההלוואה, אני יכול עדיין לגבות אותם ממנו, אבל הוא לא יכול לגבות אותם בכלל, נכון, לפי רבנו אותם, זה יהיה עוד נתקמין. כיוון שאין שיבוד הגוף, יש רק שיבוד נכסים, אז זה רק חל על נכסים שהיו משובדים מלכתחילה, לא בשעת המכר, אלא בשעת ההלוואה. עברו 10 שנים, אז מה שהוא מכר, הלוקח יכול ללכת ולקבל, אבל מה שהוא קנה, אז לא. זה לא כזה אבסורד, כי כל הדין של שיבוד בא לעשות בדיוק ככה, כלומר, מדובר בקרקעות. כי אנשים, זה הרכוש שלהם, אוקיי? כסף ומייל אני רוצה לתת לך. לא רוצה, אז אני פשוט מחביץ בדמה ואתה לא תקבל. אוקיי? אז קרקע אי אפשר להחביא, ובשביל זה יש מערכת שנקרא שיבודים. אני מרבה לך כסף, בשעת הלוואה יש לך קרקעות. אם אין לך קרקעות, אז אני לא עובד לך. אני אחפש ערים או מישהו אחר, אוקיי? או שאני אקח צ'אנס, בסדר, צ'אנסים זה צ'אנסים. אבל אני מרבה לך כסף, זה כדי לקבל שיבוד הנכסים. אותם נכסים הם משובדים לעולם. מה אתה יכול לעשות? למכור אותם? אז אני יכול לשים מיד לקוחות. אז המצב הזה משתמע גם לגבי הלוקח החדש. ואם אחר כך אני מחרתי למישהו, אז גם הוא מקבל אותם ערבויות שהיו לי. עכשיו, אתה צודק בדבר אחד, יש לי עוד, זה לא ערבות, כי זה אי אפשר, אבל יש לי עוד מקור וכסף, דהיינו, הכיסים שלך. זה, אתה צודק, הוא לא מקבל את הכיסים. אבל ממילא, בפועל, מבחינת הבנק, הבנק לא מעוניין בכיסים שלך. כי אין, זה לא ערובה. אתה שואל אותי שאלה כלכלית, מה זה לא בסדר, מי יקנה? מי שסוחר בהלוואות, הוא עושה את זה על סמך הבית שלך, המשכנתא שלך. הוא סובר את זה על סמך הקרקעות. על סמך הכסף שיש לך, אז זה דנקנר. הכסף שיש לו מתברר שזה הכל פיקטיבי, זה לא קיים, ואתה לא תגבר כלום. ואם קנית אגרות חוב של ה-IGB, אז אתה מכיר את זה טוב מאוד. לחותנת שלי היו מניות של ג'נרל מוטורס, החברה שפעם שר האוצר של ארצות הברית אמר, כשהוא היה שר האוצר, זאת אומרת רוב הקמת השחיתות, הוא אמר, לאן שהולך ג'נרל מוטורס הולך המדינה. ויום אחד הם החליטו בצורה די צינית לפשוט את הרגל, לא כדי באמת לפשוט את הרגל, אלא כדי לעשות את החברה מחדש, כי הממשלה לא הסכימה שהם פשטו את הרגל, אז פשוט עשו את זה כדי לדפוק את כל בעלי המניות, והתחילו מחדש, ודווקא הם עשו הרבה כסף אחר כך, בוח השם הם פשוט הרגל עוד פעם, אבל מגיע להם שמה שהם עשו לאחרים שיקרה להם, עד התפוך יתפוך ומה יתפוך יתפוכו. אוקיי, אז מה שיש כאן בתוספות זה רמז לסוגיה שלמה שאני עכשיו סיכמתי, כי תוספות רק אומר את זה ממש ברמז. אם מכירת שטרות זה דרבנן, אז זאת, אפילו לא כותב את זה, אם מכירת שטרות זה דרבנן, אז זה גם ההסבר של הדין של שמואל, ואם זה הדין של שמואל, זה בטח לא שייך פה. אם מכירת שטרות זה דיורייתא, אז זה לא הסבר של שמואל. יש הסבר אחר של שמואל, והסבר של שמואל האחר, נו, כנראה קיים גם אצלנו, ולכן השאלה נשארת, למה לא ממיהו? מה השלב הנוסף שלא נמצא בתוספות? אבל כן נמצא, ואני מדלג ליש מפרשים, יש מפרשים אומר דבר נוסף שמיד אנחנו נבדוק אותו, אבל נמרא רק בנקודה הזאת, יש כאן גיליון, במקרה הזה, היו הרבה גיליונות בכתובות, הגיליון הזה חדר לתוך הטקסט, פה זה גיליון, זה עוד פעם, לכן זה, לכן זה בסוגריים, ויש מפרשים, ודווקא במוכר שאתה חוב יכול למחור כל שקדם חובו שמוכר, אבל הנושב חברו שקדם חובו לחוב של חברו אינו יכול למחור. אז הוא אומר, מיד נראה את הסיבה שהוא אומר את זה, מה הוא אומר? לא בגלל דרבנן דיורייתא. יש אומרים שגם אם זה דיורייתא, אבל הדין של שמואל הוא רק במוכר שטרות, ברשיבות רב נתן אין דין של מכילה. לאור מה שרק אמרתי, אם זה, לא דיור, אם זה כן דיורייתא, אז מה ההסבר? הסבר הוא הסבר לא אומר טעם. אין עוד הסבר. אז אם זה לא מדין דרבנן דיורייתא, הסבר הוא הסבר שרבנו טעם. אז מה הוא אומר? רבנו תם אומר שבמכירת שטרות אתה מוכר שיבוד הדיורייתא ואתה לא מוכר שיבוד הגוף. לכן יכול למחור. אבל בדין דרב נתן, גם השיבוד הגוף גם כן שייך למל ושני. ולכן אתה לא יכול למחור. ונושב החבר וחברתו בחברו, אז הוא מחזיק גם בשיבוד הגוף, אבל הוא לא מחזיק בכלום. כמעט שלא מחזיק בכלום, אז הוא לא יכול למחור. זה התירוץ של היש מפרשים. עכשיו, למה? אז אמרתי לפני דקה, לכאורה, הנבר של התוספות היא שרבן תם אמר, אי אפשר להעביר משהו אישי, זה לא עובר. אז גם שבוד רב נתן, הוא לבא כסף ממנו, אז הקשר האישי זה לא, איך פתאום מגיע קשר אישי לו? ואחרי התוספות אמר שגם כאן אי אפשר למחור. גם כאן אפשר למחור. אז הוא אומר לו, אני מחלק, במוכר שטר חוב של חברו הוא יכול למחול, ושבוד רב נתן לא יכול למחול. מה הסיבה לחילוק? אז הוא כותב את הסיבה. מה הסיבה? הסיבה שנותן זאת הנחת מציאותית, שאנחנו לא יודעים אותו, ברוב הראשונים חולקים עליו, כנראה. זה, הוא הכניס את זה דרך הדלת האחורית. מה הוא אומר? דווקא במוכר שטר חוב יכול למחול, שקדם חובו של מוכר. טוב, זה אמת. במוכר שטר חוב יש סדר לעניינים. מי חייב למי קודם? הלווה חייב למלווה, ואז המלווה מוכר. אדם לא מוכר את החוב לפני שהוא יצר אותו. אז אין ספק, מוכר שטר חוב לחברו, אז קודם כל הוא חייב לו, ואז הוא מוכר לו. אבל, העבר זה החידוש, אבל בשיבוד רב נתן, אבל הנושה בחברו שקדם חובו לחוב של חברו, מי אמר לו? אין לי מושג. הוא אומר את זה, הוא אומר, הסדר ברב נתן זה רק סדר מאוד מסוים. צריך להיות שקודם כל הוא לבא ממנו, ורק אחר כך הוא לבא ממנו. במקרה כזה, אז לא יכול למחול. מה פירוש הדבר לא יכול למחול לפי רבנו תם? במקרה כזה, הוא חייב ישירות אליו. ולמה הוא חייב לשירות אליו? בגלל שהוא לבא אחר כך. מה ההסבר? מה קורה פה? למה במחירת שטר חוב אני לא חייב? למה בשטר חוב אני לא חייב לו? אני באמת לא מכיר אותו. אני עשיתי עסק איתך. אתה עשית עסק איתו, אני לא מכיר אותו. הוא לא חבר שלי, אז אני לא חייב לו. אבל בשירות רב נתן, לפי הסדר, שהוא מחייב שזה לא נמצא בשום מקום בשעת, זה נכון, פשוט מניח שזה נכון, שקודם כל הוא לבא ממנו, ואז הוא לבא ממנו, אז כנראה מה קורה? כשהוא לובא ממנו, הוא לובא מבן אדם שחייב, הוא לובא מבן אדם שהוא עצמו לובא, אז הוא משבד את עצמו אליו, ולכל מי ש... הוא משובד אליו. אם אני לובא כסף מעבד, אני, לא יודע, בדעת או לא בדעת, אבל אני מתחייב לשלם לו ולה ולאנשים שעומדים מאחוריו, זה כאילו, אני אגיד עכשיו רק בתור איזה חצי משל, חצי הסבר, אחר כך אני אגיד מה שראשונים אומרים שזה הסבר. יש מישהו שהוא בא אליי ורוצה לעבוד לי כסף, אבל הוא רק, הוא השליח, הוא הסוכן של קבוצת השקעה. כן, אנחנו אמרנו בוא נקים בנק. בוא נקים בנק, אני הולך לבנק ואני לובה מהבנק, אבל מה זה הבנק? הבנק זה אנשים שעומדים מאחורי הבנק, שהם עצמם נדעו את הכסף שלהם לבנק. אז מי שמתחייב לשלם לבנק, מתחייב, או במודע, לא רוצה במודע, אבל למעשה הוא מתחייב לשלם למקורות המימון של הבנק. בוא ניקח, ואיפה יש לו כסף? לעבוד לי. תשמע עכשיו, זה לא מדויק, אולי לא, אבל אני אמצא בתור המשל. ואיפה יש לו כסף לעבוד לי? כי הוא קיבל את זה, כסף ממנו. אז הוא השקיע בו, ועכשיו הוא יש לו כסף לתת לי, אז אני מתחייב לו, ולממנים שלו. ראשונים, יש ראשונים שולחים בכיוון הזה, הם אומרים את זה ממש, כשאני לובה כסף, אז אני, איזה ביטוש מופיע בגמרא בהקשר קצת אחר, אני משתבד לך ולכל מאן דעתי מחמתך. העיקר הוא, מה כתוב היש מפרשים? שהוא קיים בשעת הבאה הזאת. אז גם הוא לא פה, הוא בבית. הוא נותן לי כסף, וכסף שנותן לי כסף שלו. זה לא, אמרתי דרך לסוכן שליח, זה לא נכון. הוא לובה, הכסף שהוא א' נתן לב' למי שייך הכסף הזה, עכשיו, שייך לב', מי לובה? לא צה ניתנה. הוא לא אומר, אם הוא שליח, אז אני בוודאי מתחייב למשלח. שוב כלום כמותו, הוא לא שליח. נותן לי כסף שלו, אני מתחייב לו, אני חייב לו. אז זה צריכים פסוק. זה אכן פסוק. ונתן לאשר אשם מלך, מה פשט הפסוק? מה שמסביר, לא כתוב ונתן לאשר חייב, לא נתן לאשר השם לא בהיו, אלא לאשר אשם לא. זה בא כדי להגיד שהם לא מי שממחת לך את הכסף, אלא מי שמגיע לו הכסף באמת. אז זה בדיוק מה שרק אמרתי, מאיפה יש לו כסף? קיבל ממנו, אז באמת מגיע לו. אז הבן אדם הזה, הוא מתחייב לא ולכל מאן דעתי מחמתך. הוא מתחייב בזמן, הוא צריך להיות כבר קיים, הוא לא מתחייב למי שיהיה בעתיד, אבל הוא מתחייב לקפוצה הזאת, כן? כי זה סוג של קפוצה על פי הפסוק. אז לכן יש שיבוד הגוף. אני מתחייב כלפיו. אם אני מתחייב כלפיו, אז הוא לא יכול למחוף. וזה התירוץ הזה. היש מפרש שמאמין שכדי להגיד את התירוץ הזה, צריכים להגיד את החידוש המעשי נתקמינה בדין, שיבוד הנתן. שיבוד הנתן קיים אך ורק בסדר הזה. קודם הלוואת המלווה, ואחרי כן הלוואת המלווה שני. אבל אם הוא ילווה ממנו, ואז הוא ילווה ממנו, אז הוא לא מכיר בנו, אז הוא אומר את דין רבנן. עכשיו, ההנחה הזאת איננה קיימת בגמרא. ההנחה שלי זה שכל ראשון שלא אומר אותו, חולק עליו. לא יודע ראשונים שממש, יש ראשונים שאומרים מפורש, לא משנה הסדר, אבל ראשונים לא מזכירים את זה, זה מספיק. כי זה לא כתוב בגמרא. נושא בחברו, בחברו בחברו. הלשון של נתן הוא בהווה. מה זה נושא? מי שיש לך את התפייה, אבל לך יש תפייה מישהו אחר. איך זה נוצר? לא כתוב שאם הלווה לחברו בחברו לחברו. כתוב נושא בחברו, נושא זה אומר, אני יש לי תפייה לך, והוא יש לו תפייה לך. מתי זה נוצר? נוצר גם בני 20 שנה, לא משנה מה.
זה נפקמין על המחילה, לא לחיוב. גם לפי יש מפרשים, זה לא שלא חל שיבוד את זה למינת הלבטות. כל הנפקמין יעקי לבין
המחילה. אתה צודק, אבל תבין. כלומר, ייתכן שיש שיטה כזאת, אבל זה לא ינוח. כלומר, אתה אומר שהשיבוד נתן קיים בשני המקרים.
כשעבוד הנכסים.
במקרה שלנו, ויש נפקמינה בשני מקרים. אם יש שיבוד הנתן מסוג א', אז יש מחילה. ואם יש שיבוד הנתן מסוג ב', אז אין מחילה. הנפלוגית זה אפשרי. אז אתה אומר שיש שתי ספרות בשיבוד הנתן, אני אגיד את כל זה, עוד מעט אנחנו נגיד את השירות הזאת, אבל זה לא נוח להגיד, כי אז יש לך שני דינים בשיבוד הנתן, אחד זה שאני מתחייב למי שאתה מתחייב לו, והשני זה דין אחר, שמיד נסביר אותו. ויש נפקמינה בין שניהם. אז זה סתם זה סיבוך, ונתן רק אמר דבר אחד. הלשון של היש מפרשים לא מדבר כמוך. הוא מניח שכמובן במחירת שטר חוב שהסדר הוא הלוואה ואחר כך מחירה, אז חזו מוכרז. אבל ברב נתן, שהסדר הוא, כך הוא מדבר, כן? שהסדר הוא קודם הלוואה א' ואחר כך הלוואה ב', אז לכן שם אין את הדין הזה.
אין מחילה.
כן, אבל הוא הניח שזה הסדר היחיד שקיים. אבל אתה לא יודע, אתה צודק, וטוב, בעוזר ראש מיד נראה, אולי יש אפשרות כזאת, כי סותר את עצמו. אני רוצה להגיד ככה, כלומר, יש כאן הרבה דברים נסתרים. הוא אומר שאם הסדר, כיוון שהסדר הוא שאלף הולך לבית, אז בית הולך לגימו, לכן גימו חייב לאלף. זה מחייב, מה שלא כתוב, מחייב מה הסברה של רבי נתן. עוד מה שאתה אומר, מה הסברה של רבי נתן במקרה כזה? למה גימו חייב לאלף? למה, אני לא יודעת איזה פסוק, אבל למה הפסוק הזה נכון? מה הספרה של הקדוש ברוך הוא בפסוק הזה? כי אם אתה לווה, מלווה, אתה מתחייב לאינטרס הכלכלי שלו, לתומכים הכלכליים שלו. אני לווה כסף מבן אדם שהוא לא עצמאי, אלא הוא עצמו חייב כסף, אני מתחייב אוטומטית למלווים שלו. ואם זאת הסברה, אז בסדר הפוך, הדין הזה פשוט לא קיים. שתי סברות, בסדר, נגיע. אבל אם סברת רבי נתן, כמו שהמילים סברת רבי נתן זה מילים קצת מסובכות, זה דיורייתא. כי זה פסוק, בסדר, פסוקים גם יש היגיון. אם ההיגיון של הפסוק הוא, הוא מניח שזה נכון, ההיגיון של הפסוק הוא שאתה לווה מאדם שחייב, אז הוא לא הכתובת הסופית, אתה באמת לווה ממנו, או סוג של לווה ממנו, לכן אתה מתחייב כלפיו. לכן אתה מתחייב גם חיוב הגוף, גם שיבוד הגוף. אם אתה מתחייב שיבוד הגוף לאלף, אז בית לא יכול למחור. אני צריך להוסיף משפט אחד. כל התמונה הזאת היא לא פשוטה, למה? כי אלף גובה מגימו רק בתנאי שלבית אין כסף. מה? כן, 90% מהראשונים אומרים שהוא לא יכול לרוץ לגימו. צריך ללכת מבית, לבית אין כסף, הוא הולך לגימו. וזה לא מפריע לראשונים, הם עדיין יגידו רק מה שאנחנו אמרנו. בסדר, זה המקרה כאן. כלומר, אין לחינם, יש הרבה דינים לחתכי לאין גובים. גם בשיבוד נכסים, אין גובים מנכס משובדים במקום שיש בני חורים. מתי יש לך כסף, אני לא הולך לנבחים האלו שקנו ממך ככה. זה לא פייר. אז יש סדרי גבייה. בעיקרון, הוא חייב שירות לו, הוא יצא מהתמונה. אתה עושה קצת בעידה, הוא לא יצא מהתמונה. אם לכל אחד יש כסף, אז הוא גובה ממנו, והוא גובה ממנו. אבל כיוון שיש גם אפשרות שהוא יכול לגבות ישירות, וזה מה שמעניין אותנו, אז אותו אפשרות בנויה כך שהוא יתחייב ישירות אליו. אם הוא חייב ישירות, אז הוא לא יכול, אז הוא לא יכול למחול את השיגוד הזה. אז היש מפורשים שלנו אמרו, כלומר, יש כאן שתי נקודות, שזה בדיוק אתה רוצה להיכנס בחריץ, אני חושב שהוא לא מאפשר לך, אבל אפשר. יש כאן שתי נקודות. אחד זה, האם יש הבדל בין מחירת שטר חוב לבין שיגוד רב נתן? הוא אומר שיש הבדל. במחירת שטר חוב, רבי נתן צודק, עבר רק שיגוד נכסים, לא עבר שיגוד הגוף. בשיגוד רב נתן יש גם שיגוד הגוף, מאלף לגימו. ולכן לא יכול למחור. זה התירוץ. אבל כנראה שיש מפורש שמגישו לא נוח בתירוץ הזה. למה זה נכון? תוספות הניח בקושייה שלו שזה לא נכון. אם הסברה היא התחייבות אישית, שיבוד הגוף, אז שיבוד הגוף זה רק למי שאני מדבר איתו. אז הוא מציע פתרון. הפתרון שלו בנוי על הגבלת הדין של שיבוד רב נתן. בשיבוד נתן יש שיבוד הגוף מאלף לגימול. איך זה קורה? הלוא אלף לבא מבית, הוא לא לבא מגימול. אז איך נוצר שיבוד הגוף אישי אם אתה לא מכיר? תשובה. אתה כן מכיר אותו. הוא היה שם, בזמן הלוואה, הוא עמד מאחורי הגב של המלווה. אז התחייבת לו. אבל אם זה לא נכון, אם הוא רק הופיע אחרי הלוואה, כלומר הוא רק הלווה, א', רק הלווה לבית, אחרי שגימו כבר לבא מבית, אז גימו באמת לא התחייב כפי אלף, כי הוא לא היה קיים. אז אני חושב שהוא אומר, אין דין של שיבוד רב נתן, ובכל מקרה, גם אם יש שיבוד רב נתן, אבל לא יהיה שיבוד הגוף ותהיה מחילה. אז במקרה הזה, שהסדר הוא כזה, במלשונו משהו, זה הסדר היחיד, יש באמת יש באמת שיבוד הגוף שנוצר בין א' לג', בין ג' לא', אבל זה סותר את היגיון. אי אפשר ליצור שיבוד הגוף עם בן אדם שאני לא מכיר, שאני לא התקשרתי אליו. אתה לא יכול לסדר, אין שעת, אתה לא יכול לסדר שיבוד הגוף ביני לבין אדם אחר. מי אתה? לחבר חיוב אישי שלי. אז התשובה היא, כי הוא היה קיים כל הזמן, פשוט לא ראינו אותו, הוא עמד מאחורי המלווה. והלווה שמתחייב לשלם למלווה, מתחייב גם לתומכיו, לאלו שעומדים מאחוריו, שהם המלווים, המלווים שלו. לכן יצא שתי נקודות שונות. אחד זה שהסדר צריך להיות שהמלווה היה קיים בשעת, המלווה הראשון היה קיים בשעת ההלוואה השנייה, ואז אני יכול להגיד מה שתוספות חשב שאי אפשר להגיד. שאז יש, בניגוד למכירת שטרות, שאין שיבוד הגוף בין הקצוות, במקרה זה יש שיבוד הגוף. אם יש שיבוד הגוף בין הקצוות, אז אם מוכל לא מכור. אם מסתכלים ברן, אנחנו לא מבינים להגיע לרן, אבל זה טעות, לא צריך להגיע לרן, אבל יש פחה בין ישראלים שלא מגיעים אליו. אבל במקרה הזה, הרן הוא בין ישראלי ספרד, היחיד שהגיע לנקודה הזאת. הרן מביא בשם... דף עמוד א', מביא את הקושיה, מביא את הריפה ואת בינותם. כדאי לקרוא את הרן תמיד, כי הרן מדבר בשפה שלנו, הוא מסביר את הכל. אז הוא הסביר שיש מחלוקת ראשונים, הריף סובר שסתראית זו דבנן, ובינותם סובר שזה חילוק בין שיבוד הגוף ובין שיבוד החסר. הוא מסביר את כל הסוגיה שאני הסברתי, ואז הוא כותב... אינמי, משום דשיבוד גופו של לובן נשאר ביד מהו, וכפי ספרת רבינו תמזה, כמו שכתבתי שם בסעת הדשמיה. אבל היכא דחב לאחרים, ולט לי נכסי אחריני, כיוון המוציאים מזה מנודים לזה מדרבנתא, אפילו מוכלו אינו מוכל. דבר משובד לי לכמה מדיאורייתא, ושיבוד דלובה גבי הוא. כלומר, הוא לא מזכיר שום דבר לגבי הסדר. הוא אומר, זה דין דיאורייתא, וזה גרת הכתוב, הגזרת הכתוב משעבד שיבוד הגוף, הוא הזכיר את רבינו תם, אבל גם לפי רבינו תם, כיוון שזה, אם זה לפי הריף, אז שם זה דרבנן, כאן זה דיורייטה, אז דיורייטה לא מכון. אבל גם זה רבינו תם. רבינו תם אמר שאיפה שאני מוכר, אני יכול למכור רק שיבוד הנכסים, אני לא יכול למכור שיבוד הגוף. אבל התורה יכולה למכור שיבוד הגוף. אם התורה שיבד את הלובר למרדור ראשון, אז הוא שיבד אותו בגופו. הוא לא... הוא לא מחפש בלמה שיבן. זה רדע כתוב, התורה יכולה לעשות, אבל היכה דחב לאחרים ולט לנכסי אחריני, כיוון הם מוצאים מזה ונודים מזה ונתן, אפילו מוכל אני מוכל, אתה משובד לי לכמה מיליון ראית בשיבוד הלא בגביו. התורה שמה את שיבוד הלא ואצל אמר. אז זה, כלומר, זה התירוץ של היש מפרשים, אבל בלי הקנץ'. יש מפרשים, לא היה יכול להגיד את התירוץ שלו, אלא מה החילוק בין מכירת שטרות לבין שיבוד לנתן? הסדר. מה הוא אומר זה החילוק? החילוק הוא שמכירת שטרות זה פעולה של בן אדם. אז בן אדם אין לו כוח לשבד מישהו אחר. הוא יכול רק להעביר שיבוד נכסים. הוא לא יכול להעביר שיבוד הגוף. למה? שיבוד הגוף שייך לי. בסדר, אבל זה משהו אישי. כמו שאמרתי, אני לא יכול למכור את אשתי, אני לא יכול למכור את הלובה שלי. אבל התורה, הוא אומר, אבל כאן זה מדיורייתא, אז מה? גם בכלל שאתה רוצה דיורייתא, אבל כאן, מה הכוונה? לא שהדין הוא דיורייתא, הפעולה הוא דיורייתא, התורה אמרה שככה זה. התורה שיבדה את הלווה הזה לבן אדם שלא הכיר. כן, גמרנו. אז ההגדל בין היש משים לבין הרן זה ש... הרב אומר, זה בכוח. יש פרשים חיפש בהיגיון למה, כלומר, הוא נשאר עם ככה שאדם אף פעם לא משועבד למישהו לא השתבד לו. וגם התורה לא עושה את זה. כי זה לא שייך. האדם, זה משהו אישי, אז גם התורה לא עושה את זה. אז כדי לאפשר בכל זאת שאדם יהיה משועבד למישהו לא הכיר, צריכים להגיד שהוא הכיר אותו למרות שהוא לא ידע שהוא הכיר אותו. איך אני מכיר את המעל ושני בלי להכיר אותו? לפחות שהוא היה קיים והסתתר, כל העין נוצר המצב של, הסדר. זאת גם ההסבר, כמו יש מפרשים, זה עוזר בו. השני, בקוף צד איתה, מה שמעתי לכם לראות? קוף? קוף. יש לו גם שאלה שיטה. והקשה... קוצה לי תה. ומורי רבינו יונתן ברב יצחק זצל, רבו של אור זרוע, פירשת במורחר שתחוב לא השתבד ללא ושל שמעון, ללוקח של שמעון. הלכך מצי שמעון מחילי. זה ההסבר של רבינו תם, אני לא השתבדתי ללוקח. אבל בנושה בחברו אמן בחברו בחברו, כי היכי דמשתבד לילו ושל שמעון לשמעון, הכי נמי משתבד למעל ושל שמעון. למה? לא מסביר למה. ככה, כנראה מה שרן אומר, כי זה מה שהתורה אמרה. התורה שיבדה אותך. במחירת שטר חוב, אני לא שיבדתי את עצמי, וגם אתה לא שיבדת אותי, אתה לא יכול לשבד אותי. אבל בנושה בחברו בחברו בחברו, משתבד למעל ושל שמעון, הלכת לא מצי שמעון מחלה, זה התירוץ של רבי יונתן ברבי יצחק, רבו של האור זרוע. שמה שמעניין זה שהאור זרוע בקוף צדי וב, הביא דעה בדיוק הפוכה. סימן קוף צדי וב אני קורא לכם. ונראה בעיניי, זה אחרי שהוא הביא את הדעה של מנתן. יש הרבה נתן, עכשיו קוצה ליבה. ונראה בעיניי, עיני עצמו, ודווקא של לוי לב המנה משמעון, ושוב אחר כך לב השמעון מרובן. זה מפקין מלוי ואילן לרובן. כלומר, זה רובן וזה לוי. אז הוא אומר, דווקא של לוי לב המנה משמעון, ושוב אחר כך לא בשמעון מרובן. זה הסדר ההפוך מהיש מפרשים. אז הוא אומר, דווקא ככה זה מועיל. זה כבר נתחייב לוי לשמעון קודם שנתחייב שמעון מרובן. שהוא כבר חייב לו לפני שהוא התחייב לו. נשתבד לא נמי לוי לרובן. אבל היכה שלא בשמעון מועיל מרובן ואחר כך לא בלוי משמעון. דהשת קודם שיבודה לשמעון לרובן. דהשתה קדם שיבודת לשמעון לרובן, לשיבודת לוי לשמעון, לא מפקינן ללוי ויבינן לרובן. אז הוא אמר, זה אומר זה בשם עצמו, אבל הוא חושב זה נכון, זה לא יסתור את עצמו אחר כך. הוא אומר שהסדר, נראה לו, לא בטוח, גם כן זה לא גמרא, נראה לו ששיבודת נתן זה דווקא איפה שהוא לבא, איפה שהוא לבא קודם, ואז הוא לבא. מה ההיגיון? איך זה עובד? מה הספרה שלו לשיבוד הלבנתן? כשהוא משתבד לו, חל שיבוד נכסים על כל נכסיו. איך לא חלק על כך? שיבוד נכסים. שיבוד כל נכסי בית, כל נכסי שמו, משועבדים לרעובן. מה כלול בנכסי שמו? השיעבוד של נכסי גימו, כלומר החוב הוא גם חפץ, או קל יותר להזיר את זה בלשון של רבי נתם, אני לא בטוח שהוא מסכים בין נתם, כן, אז זה קל יותר. השיבוד נכסים שהוא מחזיק, יש לו משהו שנקרא שיבוד נכסים. אז זה משתבד, כמו שהקרקע שלי משתבד, אז הקרקע שלו הוא שלי, הוא קצת שלי. יש לי קניין על הקרקע שלו, מי קצת קניין? שיבוד. אבל הכל משתבט. כל מה שקיים, כל מה שיש לבית, בשעת ההלוואה, משתבט. מה שהוא יקנה אחר כך, זה מה שאתה לי לפני כן, מה שבית יקנה אחרי ההלוואה, לא משתבט. בשעת ההלוואה, השיבוט חל. אז צריכים לבדוק מה היה שלו בשעת ההלוואה. מה החידוש של רב נתן? אחד הדברים שהיה שלו זה החוב או השיבוד או שימון נכסים שלו. לכן זה צריך להיות קיים כבר בשעת ההלוואה. אז יש לנו כאן שתי ספמות מנוגדות לרב נתן, וכל אחד מהם מתבסס על דווקא סדר מנוגד. ועוד פעם אני אומר, לא רובם של ראשונים יגידו ש... זה לא משנה מה הסדר. אז או שיש להם ספרה שלישית, או שהם חושבים ששתי הספרות נכונות בצורה עצמאית, וזה קצת לא נוח להגיד שתי ספרות. אבל הספרה של עוזרו הוא ש... ספרה למינתן הוא ש... כשמשתבדים, משעבדים גם את השיבודים. אני משבד את כל נכסיי, ואפילו מגדים את הכתפיי, ואפילו החובות שחבים לי. אז צריך שהחוב הזה יהיה קיים מתי שהוא לבא. הסברה של היש מפרשים הוא בדיוק הפוך. כשאני לובה, אני משעבד את עצמי לך ולכל האנשים האחרים שעומדים מאחוריך. לפי הסברה הראשונה, אז הוא צריך ללוות ואחר כך הוא לובה. ולפי הסברה של היש מפרשים, הוא לובה ואחר כך אני לובה מן המלווה הלובה, מן המלווה החייב. עכשיו, כיוון ש... אז היש מפרשים חושבים שעכשיו אנחנו עושים סוגייתנו. יש ראשונים שאומרים שהמוכר שתאחוד לחברו בחזר המחלו, מחור. בשיבוד רב נתן, לא יכול למחור. מה החילו? אז ספרה אחת הוא שזה דרבנן וזה דיורייטה. אוקיי, זו הייתה ספרה פשוטה. אבל לפי הגישה של רבי נותר, שהסיבה שהמוכר שתאחוד לחברו בחזר המחלו, מחור, זה בגלל ש... אחרי המחירה, אתה עדיין המלווה של שיבוד הגוף, ורק מחרת שיבוד נכסים, אז החילוק הזה אומר שברבי נתן גם השיבוד הגוף הוא מג' ל' ומוכר שטר החוב, השיבוד הגוף הוא רק מכאן לכאן. מה טעם החילוק הזה? אז יש פה שנאמרו שהטעם החילוק הזה הוא הסברה שרק אמרתי. כל הסברה שבנתן הוא השתבדות למי שעומד מאחוריך. אז זה השתבדות של שיבוד הגוף גם. אבל הרן לא אמר את זה בגלל הסיבה הזאת. העוזרוע לא יכול להגיד את זה בגלל הסיבה הזאת. זה, לא, זה קצת לא פייר, אבל אני חושב שזה בכל זאת. אם אני משווה קופצה דיבה וקופצה דיבה, העוזרוע אמר בשם עצמו, ונראה לי, שדווקא זאת לא הספרה, הספרה היא דווקא הפוכה. הספרה שבוד נתן היא לא השתבדות למי שעומד מאחוריך אלא השתבדות של האמצעי את הנכסים. אז הוא ודאי לא יכול, אין ספרה פשוטה שהוא משבד גם את הגוף שלו. כי אמרנו שגוף אי אפשר, אם לא יכול למכור את הגוף, אז למה אני יכול לשבד את הגוף? זה יותר קל למכור מאשר לשבד. אז כנראה שהספרה היא מה שהרן אמר. זה במקרה אני סובר שהסדר צריך להיות ככה. הבכל זאת הדין הזה הוא דין של תורה, כך אמרה. התורה אמרה כשאני משבד את כל מה שיש לי, התורה אמרה לא שיש לי כוח לשבד אותך, התורה אומרת שאוטומטית נוצר שיבוד הגוף בין החייב לי לבין הבן אדם הזה, ולכן יש שם שיבוד הגוף ואי אפשר למחור. היש מפרשים חושב שאם אתה סובר כמו עוז הרוח, אתה לא יכול לסבור כמו המורום רבי יונתן ברב מישהו. אם אתה סובר שבית משעבד את כל נכסיו, כולל את השיבוד הגימו לאלף, אז הוא לא יכול לשבד את השיבוד הגוף שיש לו על גימו, הוא רק יכול לשבד את השיבוד נכסים שיש לו. נכסים זה סוג של... של חפצים. אבל הוא לא יכול למכור את גימו, הוא גם לא יכול לשבד את גימו. אז זה דווקא, אומר היש מפרשים, זה לא יועיל. הסיבה שזה בורד זה בגלל שהוא טעה ביסוד שלו, היסוד הוא בדיוק הפוך. עכשיו, רוב הראשונים סוברים לא כמו יש מפרשים ולא כמו הרזמון. הם סוברים שבנתן עובד בלי קשר לסדר. למה זה עובד? בלי קשר לסדר. אז יש לך לפי עובדות שיש לנו שני אפשרויות. או להגיד ש... כי זה עובד. זה לא הספרה של השתבדות השיבודים, ולא הספרה של השתבדות למי שאת עם אחמתך. זה ספרה שהתורה אומרת שעבד של עבד הוא עבד. תורה אמרה. כן? אז הספרה שלישית, זה לא קשור לסדר בכלל, ואז... תחליט אם אתה רוצה להגיד שהתורה אמרה שהוא משועבד לו או שלא. הוא אומר, הרי סביר. התורה אמרה שעבד של עבד הוא עבד, אז הוא, אז הוא עבד. כן, בכל זה נכון. אם אני, על פי דין זה גם אפשרי. כי עבדים הם בני אדם. אם עבד הולך, עבד יש לו כסף. איפה יש לו כסף? מישהו נתן לו כסף? אולי שאין לרבו רשות פה. אבל לעבד יש חשבון בה. הוא הולך, הוא קונה עבד. הוא יכול. למי יש שייך עבד שהוא קונה? לרבו, כי כל מה שכאן עבד, כאן רבו. עבד של עבד הוא עבד לאדון. אז הוא יהיה גם שיבוד הגוף, הוא יהיה עבד ממש. זה מה שהר"ן טוען. עכשיו, אם אתה מאוד אהבת את הסברה של האיש בפרשים, הסברה שלא זרו, אתה יכול להגיד שכל הראשונים סוברים שהסיבה שהסיד לא מחייה זה בגלל ש... שתי הסברות נכונות, לא שיש סברה שלישית. שתי הסברות נכונות. ואז אתה יכול להגיד, וזה מה שרציתי לגבי מפרשים, אני חושב שלא מתאים ללשון, ששתי הסברות נכונות, אבל המחילה רק שייכת לפי הסברה של יש מפרשים. אז שתי הסברות נכונות, ואם הוא לבא ואחר כך הוא לבא, אז לא יכול למחול. אבל אם הוא לבא ואחר כך הוא לבא, אז כן יכול למחול. זה יהיה נפק מיני מעניין שלא מצאתי באף ראשון. זה בנוי על כך ש... למה זה בצורה אינהרנטית, למה זה קשה? כי זה אומר שיש דין אחד שנקרא שיבוד המנתן, והוא בעצם מסתיר שני דינים שונים, שני ספרות שונות. אותו דין, אבל שני ספרות שונות, אין אף כמיני ביניהם. אז זה לבנות בניין שלם על כלום, על משפט אחד בגמרא, אתה בונה שני בניינים ואף כמיני ביניהם. אבל לא, זה מדי אפשרי, למה זה אפשרי? כי הספרות האלה, אני לא אומר ספרה חדשה. יש פרשים הסביר שבפי הסדר שלי, השיבוד הגוף עבר, לפי הספרה שלך השיבוד הגוף לא עבר, ורוב הראשונים סוברים ששתי הספרות נכונות, כלומר שני הדינים נכונים, אז יהיה את הנפקמינה, נפקמינה הזה. נדמה לי מלשון שיש מפרשים בכל משמע שהוא לא חשב שתי הספרות נכונות, הוא הניח שהדין הוא הסדר שלו, ולכן הנפקמינה הוא נכון. איך הוא ידע שהסדר הוא ככה? לא יודע, איך הוא זרוע ידע שהסדר שלו זה ככה? ונראה לי, אז הוא אומר, ונראה לי. יש מחלוקת, בפשטות, יש מחלוקת ראשונים כאן. שני ראשונים קצת צדדיים, או זרוע, כנגד ה... יש מפרשים. מה הסדר? אף סדר, אף סדר בין. כשיש לו דו, שרבו ראשונים סוברים ש... אין אף כמינה מה יהיה הסדר. כן.
לפי
האור זרוע
הזה, זה במנגנון הזה, שקודם כל בית
מחייב,
קודם כל ג' מחייב לבית גז בית מוצר שם. זה יוצר
שיעבוד
הגוף של ג'
לאלף,
או שזה מה שמאפשר את
שיעבוד הנכסים? כשהוא, בקוף צעד איבן הוא רק אמר שהבית משאבד את כל מה שיש לו, כולל גם את השיעבוד הג' לאלף. זה כל מה שהוא אמר.
איזה שיעבוד הג'
זה כל מה שהוא אמר. בקוף צעד איתת, הוא הביא את קושת התוספות, הביא תירוץ אחד, הביא תירוץ שני, ואמר במורי רבי יונתן בזה, אמר שבמקרה הזה, של שיבוד רב נתן, לא הוא מצטט בעצמו קבוצה דיבר, בגלל שיבוד רב נתן, אז יש גם שיבוד הגוף. אם אתה מצרף את שניהם, שזה סביר, אם העוזרו אומר, אני, הוא אומר, אני המצאתי את זה. אני ממציא בנר לי שהסדר צריך להיות, קודם כל גאון לבית ואחר כך בית לך. זה בנר לי. זה קבוצה דיבר, קבוצה דיבר, זה שני עמודים. סימנים ארוכים, אבל בכל זאת, אדם יש זיכרון, יותר צעים ממני. אז הוא אומר, פתאום יש לי קושיה ויש תירוץ. לא התירוץ שלי, תירוץ של מורי ורבי. אבל הוא לא מאיר שזה קשה לו, זה מרוב הרבו, הוא מסכים איתו. אז אם אתה מצרף אותם, וזה לא אותו בן אדם, זה הוא ורבו, אבל כן, זה נראה שהם מצורפים, אז יוצא שהוא חושב שבחוץ זה אפשרי. הוא חושב שזה אפשרי שכשבן לובה מאלף, הוא משאבד את כל מה שיש לו, ואחד הדברים שיש לו זה... שיבוד הגוף עליו.
ואם שיבוד הגוף זה חל אחר כך, אז זה לא יכול לעבור? זאת אומרת, תוספות זה נודע לדמניח כדבר פשוט שאם אני משועבד למישהו, אז גם נכסים שקניתי אחר כך משתעבדים. או זה רואה לחלוק על הנקודה הזאת. ותוספות נודע לדמניח אומר פשוט, שואל ונתחם, אפילו נאבדו על הנכסים וקנה אחרים, הם משתעבדים.
יש שאלה בתוספות כמה מקומות, האם מיני ובין יש ייבוא נכסים או לא, שלא צריכים, צריכים אותו או לא. כלומר, בלי דוקוחות, אני חייב לך כסף. אז אין ספק שהדין הוא שאני צריך לשלם לך גם מנכסים חדשים שקניתי. אף אחד לא יחלוק על כך. אדם חייב כסף, צריך לשלם. אז כשלוויתי, כלומר, זה בדיוק המקרה של החתן. כשהחתן התחתן, אז לא היה לו כלום. אחר כך, 20 שנה הוא עבד, נהיה שיר. כל הכסף שלו זה כסף חדש. הוא עבד, הוא לא קנה, הוא פשוט עבד. והרוויח כסף, ואז הוא מראה שהוא צריך לשלם לה. יש שאלה בתוספות, כשהוא מלאים לה, הוא משלם לה, אני משמש בלשון של בן אותם, אבל שספר לא ישתמש בזה. הוא משלם לה מצד שיבוד עבור. צריך לשלם, אז הוא משלם. או שמיני ובי יש שיבוד עוד יורייתא גם על דברים חדשים. אבל, אם אני אמכור את אותם דברים חדשים, הוא לא יוכל לגבות מהלקוחות, כי מלקוחות צריכים רק את השיבוד המקומי. עכשיו, התשובה הפשוטה היא להגיד שלא. כלומר, למה, אם יש שיבוד עוד יורייתא, אז למה רק ממני ולא מהלקוחות? התשובה היא שנכסים חדשים, הנכסים לא משובדים. אבל אני משובד לשלם גם מהם. וזה נחכים לביני לבין אחרים. אבל תוספות יש לו גם שם, מאיפה ציטטת?
מאיפה.
וגם כבר מציע שם בסוגיית אין נשבעי להתפיל לשוב את קרקעות, שזה נחכים מן החשוב. לא נשבעים על קרקע. הגמרא אומרת שגם לא נשבעים על שיבוד קרקע. אז תוספות שואל, אז כן, אז אף אחד לא צריך להישבע. כי כשאני נשבע, יש לי קרקע, ואני נשבע שאני לא נותן לך את הקרקע, אז תוספות אומר, לא, הקרקע זה לא שיבוד, רק הקרקע יצא לא לקוחות זה שיבוד. אצלי לא מעניין אותי השיבוד, שיבוד הגוף אני צריך לשלם. תוספות כמה מקומות מעלה את השאלה הזאת, האם יש שיבוד נכסים דייקני על הלווה עצמו. אז יש שאלה כזאת, לא, יש צפות מסקנה, אני לא זוכר, כמה פעמים הוא מלא את הנקודה הזאת. אבל אני אומר, באוזרוע, רק בגלל הצירוף, אוזרוע אומר שני דברים, באמת, אחד לא קשור לשם. כשהוא הביא את התירוץ של רבינו יונתן, הוא לא הזכיר סדר בכלל. לפחד, אתה קורא את זה, אתה מאמין שאין סדר. כמו הרן בדיוק, מבחינת הלשון כמו הרן. איפה שיש עיבוד עולם נתן, כיוון שהתורה שיבד אותו, אז אין מכילה. כי התורה שידה את שיבוד הגוף. ובמכירה, לא מכרת את שיבוד הגוף. זה הכל. אבל אחרי שאני הלכתי אחורה, ואני מתנצר שלא אמרתי לכם לראות, קמצא לי לה. אחרי שאני הלכתי אחורה, וראיתי שהאור זרוע, במקרה, כתב, שני עמודים לפני כן, שנראה לי ששיבוד עולם נתן זה רק בסדר הפוך מהיש מפרשים, אז מאוד הופתעתי. כי אני יודע שהיש מפרשים תלה את זה דווקא בזה שהוא משבד את עצמו, לא שהתורה שידה, הוא משבד את עצמו לפה. אז הוא אומר שספרת רבי נתן, זה לא בגלל שאתה משבד את עצמך, אלא בגלל שהוא משבד אותך בזמן שהוא לובה, לכן אתה צריך להיות קודם, אתה צריך להיות קיים מתי שהוא לובה, אז הוא משבד את הלובים שלו למלווה שלו. ואם הוא משבד את עצמו, אז איך זה כל כך שונה ממי שמוכר? אם אני מוכר שדווקא, לא מכרתי אותך, רק את הנכסים. אני משבד את עצמי, אני משבד גם אותך. למה זה שונה? הופתעתי. אתה יכול להגיד, אבל הוא אומר את זה. מה זה הוא אומר את זה? הוא אומר, אני סובר ככה, ומורי ורבי, אחרי ששמעותים, סובר ככה. אני מניח שהוא לא חולק על רבו, הוא לא אמר שהוא חולק על רבו, הוא יצא כתירוץ טוב. אז כנראה שהוא סתם חושב שנמוד שהסברה שלי חונה, אבל כיוון שהתורה אומרת את זה, אז התורה מצליחה לא יודע בדיוק איך זה, זה נראה לי קצת סבירה. אני חושב שיש מפרשים על מה כזה נקודה נכונה, אפשר להתגבר על הדיבידרמים מזה, אומרים דווקא הסדר הפוך, נכון, דווקא הסדר הפוך, זה אומר שזה לא בסדר את הכתוב אלא שאדם שלובה כסף ומשבד את נכסיו, משבד את כל נכסיו. מה זה כל נכסיו? הכל כולל הכל. מה זה הכל כולל הכל? כולל השיבודים שלו. אבל אם אמרת שאני לא יכול למכור שיבוד הגוף, אז איך אני מצליח לשווה שיבוד הגוף? אז בסדר, או זרוע חושב שכן, או הוא ביחד עם רבו יחשבו שכן. או שהוא לא שם לב, יכול להיות שיש כאן סתירה. והוא לא שם לב, בכל זאת זה או זרוע. מה התכוונתי? לא שאני מזל או זרוע, אבל או זרוע זה ספר אקלקטי. זה ספר של אוסף. אם הוא סתם היה מביא את זה אפילו לא הייתי מהיר, אבל זה מורור. הוא מחויב לבדוק את זה טוב. אבל בסך הכל, הספר הוא ספר, זה כמו המאות חיים. אתה לא יכול להביא סתירות מהמאות חיים, ממש כמו המאות חיים, היו חברים. אתה לא יכול להביא סתירה מסימן לסימן במאות חיים, כי הוא עשה, זה מה ככה, זה מה ככה, זה מה ככה. זה האופי של הספר. אז הוא יש לו את האופי הזה, עם הרבה דברים שהוא אני אומר, אני אומר, אני אומר, אבל הוא קצת באמצע. אז ייתכן שיש סתירות כאילו, במיוחד בין שני שמות, ונראה לי ו... בתרי צבורי ורבי. אבל לא בטוח, מה?
בתחילת סנדה יש אומר לפרוש שהוא מסכים עם רבו.
בזה?
כן, בתחילת סנדה יש...
בסימן הבא? לא מקלט את הסימן הבא. אתה עושה יותר ממה שאני מחייב? כן, סימן מה יש פותח במילים, וזאת היא סברה ברובה. ולזאת דתי מסכמת. יפה, תודה רבה. כן, הוא מסכים עם זה. אז כן, אז הוא חייב להסכים עם עצמו. אז זה באמת מעניין, כי לכאורה, אני מבין מאוד את מה שיש מפרשים כתבו. שיש כאן תלות בין הספרה הזאת לבין הסדר. להרחיב את צד הכיוון של הר"ן זה בסדר. בסדר, בסדר, התורה שידה אותו. אבל אם אתה אומר דווקא סדר הפוך, אז לכאורה אתה לא אומר התורה שיבדה אותו, אתה אומר שהוא שיבד את עצמו, הוא שיבד את עצמו ואת אחיו, הוא שיבד את הלווה שלו, שמעון שיבד את לוי. אם שמעון שיבד את לוי, אז למה הוא יותר אפקטיבי בקשר שמעון מכר את לוי? כי שמעון מוכר את לוי, הוא לא מצליח למכור אותו. כי הוא שיבד את לוי, הוא כן מצליח. אז הלשון של רבי יונתן היא, כי התורה אמרה, אבל... זה קצת קשה, לכאורה העוזר רוח חיפש סברה לתורה, ולכן חידוש גדול מאוד להגביל את הדין הפשוט. מי אפשר לו? הוא מגביל דין פשוט בגלל שהסברה הזאת היא כל כך טובה. אז אם יש לך סברה שאתה משוכנע שהוא מספיק נכון כדי להגביל את מה שכתוב, שתמיד מוציא מזה ולוקח מזה, ואתה אומר לא, רק בסדר שלי, אז אני לא מבין איך שכל כך בקלות התקברת על הבעיה של אין משבדים שיבוד, אין מוכרים שיבוד הגוף.
אני
חושב
שיבוד הגוף. השם.
מה?
שימון
עצמו משועבד לרובן.
הוא משועבד לו בשיבוד הגוף.
אז כשאני משבד את כל נכסיי, אז אני לא אצליח לשבד את השיבוד הגוף שלך. אבל כאן הוא שיבד את כל נכסיו וגם את גופו, אתה יודע איך זה עובד, גופי משובד לו, וכל נכסי משובדים לו, אז לכאורה הלוי נכנס דרך כל נכסי. לוי הוא לא חלק מגופי, והוא גם לא חלק מנכסי. איך הצירוף הזה עובד?
שיבוד הגוף של לוי לשימון זה משהו אישי, אז יכול להיות שכששימון משועבד לרוב,
מה שאמרתי, עבד של עבד. כלומר, אם הגוף שלך משועבד לי והגוף שלי משועבד לו, אז זה לא שהוא אחד מנכסי, הוא חלק מגופי, משהו כזה. אוקיי, נשמע לי מוזר, אבל... טוב, אין עוד מקרה כזה.
צרה, זה מתקדמה.
אין עוד מקרה כזה. אני צריך לבדוק בחוקי העמים. נדמה לי שלא פוסקים ככה, אבל זה לא ראי, זה רק בגלל הסתרה. כלומר, איפה שאדם משועבד למי שמשועבד, זה בכלל סטנדרטי, כל ראשון גם הכיר בזה, לכן אני חשבתי שאולי זה מעניין לבדוק את זה. זה המצב הסטנדרטי של ימי ביניים. אני, יש לי מחויבות ל... אני גר באסקס. אז אני מחויב לשרת את ה... דוקס של אסקס. הדוקס של אסקס מחויב לשרת את המלך האנגליה. זה המבנה, הפודל. והפודל היא שאני גר באחוזה, אז יש בעל האחוזה. אני עבד שלו לגבי כמה דברים, לא לגמרי, זה לא עבדות, אבל זה סוג של עבדות. והוא מחויב לשלב הבא, והוא מחויב לשלב הבא, מחויב לשלב הבא. אז מה המצב החוקי בין העיקר שחי ב... בשדה, באסקס, לבין מלך אנגליה. הוא לא נתין של מלך אנגליה. הוא נתין של אסקס. ואסקס נתין של נורתמבורלנד. נורתמבורלנד נתין של אנגליה, ואנגליה נתין של הממלכה המאוחדת. הממלכה המאוחדת נתין של האפיפיור. זה נקרא האפיפיור שהמלך אנגליה חלק עליו. זה כל המחלוקת שם. זה בעצם המצב שמדובר פה פה. זה אבת של אבן. המצב הסתמי של כל ימי ביניים, למה היהודים הם לא חלק מזה? היהודים הם אבת של מי? מה? לא, זה התיאוריה החוקית של ימי ביניים. כל החידוש שמעמד היהודים במערב אירופה, ימי ביניים, זה לטוב ולרע. בעיקר זה לטוב. ויש לזה גם השלוחות רעות. שהם סרווי קמבי, היהודים מוגדרים כעבדי המלך. הם לא עבדי, נתיני המלך. הם לא שייכים, זה בעצם להגנה שלהם. אז לכן לא כל ינקו שמרו יכול לגזול מהם, רק המלך יכול לגזול מהם. טוב, עם המלך צריך להתעסק, אבל זה בא להגן אחרת, היו נתונים לחסדי כל שליט מקומי, כמו שכל גוי. ובעצם נתון ככה, אם הדוקס הבוקוי רוצה לרוב אותך, אז הוא רואה אותך, עושה מה שהוא רוצה איתך, והמלך לא מדרג בזה. אבל נדמה לי ששרמי, אחד מיושב, הוציא את התיאוריה הזאת, וזו הייתה נחשבת המתנה ליהודים. היהודים הם סרווי קמרי, הם שייכים לחצר, לכיסא של המלך. ולכן, אף אחד לא יכול לשוק אותם, רק המלך יכול לשוק אותם. שהוא עשה את זה, אבל עשה את זה מתי הצורך גדול, לא בכל יום. היו אתם בעצם נהנו מזה. זה הייתה לתת להם הגנה. אבל זה חלק מהתיאוריה שכל אחד שייך למישהו. אז כן אמרתי, רק היהודים שייכים למלך. אף אחר לא שייך למלך. כל האחרים שייכים למישהו אחר, ששייך למישהו אחר, שייך למישהו אחר ששייך למלך. אבל היהודים הולכים ישירות. טוב, בסדר, אמרת ספרה. אוקיי, זה המבנה של התוספות. כן, אז רק לסכם, בתוספות יש תירוץ אחד שאין כאן מיגו כאן, כי למה? כי המיגו דפוק, אין פסיכולוג, כן? בשבילים אחרים גם כל מביאים את זה, כי זה תירוץ נדב. תירוץ שני הוא שיש כאן מיגו, למה אין כאן מיגו? כי הוא לא יכול למחול. למה לא יכול למחול? זה למדנו סוגיה אחרת. אז למדנו עכשיו סוגיה של מתן אנושי, זה לא סוגיה מיגו אלא סוגיה מה הסברה של שמואל, ואם סברת שמואל שייכת פה או לא, שזה תלוי במה הסברה האמיתית של רבי נתן, אם יש סברה אמיתית. זה ראינו בעצם שלוש אפשרויות, שזה סברה א', סברה ב', או שתי סברות גם יחד, או סברה שלישית. כן? אלו הם התירוצים הסטנדרטיים. תוספות שואל בסוף, אם טוב אני קטן, אין לי מיגו דיבה הכרתי, כלומר, אם אני אומר שזה לא מיגו טוב, אז זה לא מיגו טוב גם עכשיו. אבל אם אתה רב דבר שהוא לא יכול, אבל הוא כן יכול לסוף. כי אי אפשר לדעת מידיו לסוף. אז תוספות צריך לתרץ כאן ש... אין בגלל, צריכים איכשהו לחסום את היכולת שלו לסוף. אז הוא כבר יצא לבית הדין, כבר ראו את זה, אז זה לא יעזור. פשוט צריכים לחסום אותו בכוח. עכשיו, בקיצור, איזה עוד תירוצים יש בראשונים, נאמר אותם בחצי דקה. איזה עוד תירוצים יש? רמב"ן מביא תירוץ הרייבד. מה היה תירוץ הרייבד? יש שני תירוצים ברייבד. התירוץ של הרייבד של רמב"ן מביא. אני מביא לכם מה ששמעתי מאחד מרבותיי. צריכים מאוד מאוד להקפיד ברייבד. יש נטייה לא להקפיד ברייבד. למה? כי הוא לא כתב ספרים. אתם חושבים שמי שלא כתב ספר הוא לא חשוב. אבל אם יש יהודי שלא כתב ספרים והוא יותר חשוב מי שכן כתב ספרים, זה הרייבד. הוא גם כתב ספרים, רק שלא הגיעו לידינו חוץ מבבא קמא. אבל הראשונים מתייחסים לרייבד כמישהו שהוא רייבד. ותירץ הרייבד, משום דאמנה אבלהי ולא מהם הנמיים הדעדים חכימי אבלה. הרי נתן תשובה פשוטה, מבוססת על הגמרא בהמשך. מה התחושה על התשובה הזאת? מבוססת על הגמרא בהמשך, לא יודעים את זה עדיין. אבל מה התשובה? בהמשך זה העדים. עדים שאומרים חתמנו באיסור, אז זה אבלה. ואם זה אבלה אז מה? לא מופיע משפט מפורש בגמרא, אבל מה הפשט? אין עושים עצמו רשע. אבל כאן זה המלווה. אין עושים עצמו רשע על המלווה. אין עושים עצמו רשע, זה דין בעדות. לא מקבלים עדות. אדם, הגמרא בסנהדרין, מה המקור של המשפט השלם? לפני שכתוב אין עושים עצמו רשע, מה כתוב? אדם קרוב אצל עצמו ואין עושים עצמו רשע. יש דיון באחרונים אם זה דין בעדות. כן, לכל זה דין בעדות. עדות, הרשעה עצמית איננה עדות. אבל נאמנות, עד הרבה. אדם שאומר על עצמו שהוא רשע, והיה יכול להגיד דבר אחר כדי להשיג אותו דבר, אז זה מיגו משופר. יש לו סיבה, עוד יותר סיבה להגיד את השקר האחר. כנראה שהוא אומר את האמת. אז, אבל, וזה הרבה לא שאל. מה כנראה הכוונה? אדם לא נאמן להגיד על עצמו שהוא רשע? או, לא מהמן למים, הוא לא נאמן. אז לכאורה מה כאן, לאיזה קטגוריה זה שייכת? לכאורה זה נגד חזקה, כלומר, אנחנו לא מאמינים. האמת שבלשון הרבית כתוב, זה לא מהמן למימה, ועדים חתים יעבלה. זה לא שהוא לא נאמן להגיד שהוא זיהה שם. לא שהוא לא נאמן להגיד שהוא זיהה שם. אבל הוא לא נאמן להגיד שהעדים חתמו בעבלה. אז מה זה בדיוק? אין רשות? לא יודע, אני לא הבנתי את זה. זה מאוד לא ברור לי, למה שהרמב"ן זה לא הייתה בעיה, הוא פשוט לחץ בגלל סיבה צדדית. שהגמרא לא יודעת, עדיין חידוש על עבלה, אז למה להכניס את זה לפני שזה מופיע בגמרא? והתירוץ הוא ש... התירוץ לקושת הרמב"ן היא ש... החידוש אחר כך הוא ש... לעדים זה עבלה לחתום. לא, זה ברור שזה עבלה. הוא ממש יוצר שטר שקר. לעדים, אדם ביקש ממני לחתום, אז חתמתי. אתה צריך לחשוב קדימה, זה התירוץ. אבל מה הבעיה, למה אדם לא נאמן במיגו? הוא לא נאמן במיגו, אז אמרנו מיגו נגד חזקה, נכון? זה מיגו נגד חזקה. אדם לא נאמן אפילו במיגו לעשות דבר שאנחנו לא חושבים זה קרה, כי אנשים לא יחתמו, עדים לוחתים מהאב, אנשים לא יעשו את זה, כי זה אסור לעשות, לכן אנשים לא עושים.
זה מיגו נגד עדים, זה לא מיגו נגד חזקה.
כי אם העדים לא אומרים את זה, אתה אומר שאם העדים לא אומרים את זה, אז הם... אז לא בגלל העדים, אם מיגו נגד העדים זה בגלל שאתה מאמין לשם.
זה להרשיר העדים במשהו
שאין לך יכולת. אוקיי, משהו זה... לא הבנתי את זה בדיוק, האמת שבסוף הרמב"ן כותב, אחרי שהוא שאל את השאלה שלא כתוב, הוא אומר, ולא נהירה בטיימה. ואם הרמב"ן עושה דברים כאלו, זה ממש משגע, הוא עושה את הרבה בסוגיה האחרונה גם כן, ולאב נרתעים. זה לא נכון, הסברה היא לא נכונה. אז אולי, לא יודע, אולי הוא יהיה ממש מפריע לי, הוא פשוט לא מבין את הסברה. אבל טוב, זה תירוץ הרי. קדימה, מה התירוץ הבא? תירוץ הרמב"ן בשם חכמי הצרפתים. זה כבר תוספות, אבל זה לא נמצא באף תוספות שלנו. ושוב מצאתי בשם קצת חכמי הצרפתים, זה תירוץ טכני. שבידוע הקדוש שתבואו מעל ושני ללא ומדומנת ובידו בדין אתכם לממון. מה קרה כאן? הוא כבר טבע אותו. והגיע לבית הדין, ובית הדין כבר פסקו, כי השטר, זה הרמב"ן שואל, השטר איכשהו מופיע, איך השם מופיע? השטר נמצא בכיס שלו. טוב, השטר הגיע, הוא הוציא את השטר. ובית הדין כבר חייבו אותו, ואז הוא אומר, אבל יהודים, השטר הזה הוא שטר שקר. אז הוא אומר, הוא לא נאמן כבר. וכיוון שמעת בדין, שוב אינו יכול למחול, כי הוא לא יכול למחול. אחרי שבדין פסקו, שגימו חייב לאלף, ב' לא יכול למחול. למה לא? אולי זו ספרה שבדין מחייבים, אז עכשיו החיוב הוא לא בגלל שהוא לבא. החיוב הוא בגלל שבדין פסקו. נזכרנו את הספרה הזאת, נזכרנו את הספרה הזאת פעם בשם חיים טל... ויודולי טלזן. הגביר בלוך, כשלמדנו שם נחת תיכל איסורה. זאת, הרמב"ן חושב גם לא נכון. וגם זה הדתי רחוק הוא. קודם כל שואל איך זה מציאות, איך העמידו בדין לפני שהוא הוציא את השטר, ואם הוא הוציא את השטר, אז איך הוא לא אמר מיד שהשטר, הוא לא מבין את זה. זה עוד תירוץ בשם התוספות, תירוץ טכני, שאין כאן אפשרות של מחילה בגלל משהו צדדי. זה תירוץ, לא סופר עכשיו, זה תירוץ השישי. התירוץ של הרמב"ן עצמו, זה תירוץ מצוין, לא מעניין, אבל זה תירוץ שפותר את הרמב"ן מלהגיד אף חידוש בשום דבר. מה תראו שרמב"ן הכי אוהב? ועיקר קושים לטה בגמרא דאיקנמי מלוקים דדבעיה כרב דלטה לשמואל. זה בעל הממרא כאן הוא רבי יהודה בשם רב. כידוע רב חולק על שמואל בעיקרון, אוטומטית. הדין של חוסר ומחלו זה שמואל. אז רב לא סבל כמו שמואל. והגמרא מתרס לפי רב לא לפי שמואל. לפי שמואל אתה צודק, יש לו מיגו. פתרנו את הבעיה, צריכים להגיד שום חידושים. חזר ומוח, כלומר, מה שהרמב"ן רוצה לפסוק, כך מובן גם הרשפה בשמור, הרמב"ן פסק ש... בשיבוד על רב נתן, וחזר ומוח לו, מוח לו! אז יש מיגו? נכון, אז יש מיגו. אז הגמרא לא צודקת? נכון, הגמרא לא צודקת. אבל לפי רב, אז לא, אז לא, אז לא. זה תירוץ חשוב, כי זה השלכות הלכתיות עצומות. זה התירוץ של הרמב"ן. למה צריכים להגיד תמיד חידוש? אני יכול להיות גם יהודי פשוט אומר הרמב"ן. נכון שאני הרמב"ן. כן, ראיתי את זה. אני מודה. אבל נכון שאני הרמב"ן. אבל בכל זאת אני יכול להגיד גם תירוצים של בעלי התוספות. זה אל דימדרה. זה תירוץ השביעי. תירוץ הבא. רשב"א בשם הרמב"ן. זה נמצא בקונטרוס אחרון של הרמב"ן. ראיתם? לקח לי זמן עד שמצאתי את זה, אני גם שכחתי. יש ברמב"ן קונטרוס אחרון. אז הרשב"א מביא את זה בשמו, אז לא צריכים את הקונטרוס אחרון. שהוא חזר בו ממה שהוא אמר, שלא יכול למחול. שכן יכול למחול, הוא אומר לא, לא יכול למחול. בסוף הספר, בסוף הרמב"ן. מה שאמרתי, מה שאלינו, דנאמן מל ולא משקר אמרנו זה, או פרו, אפילו בוקם שכם דחרים, מיגו לא יכול למחול. הוא לא אמר את זה, אבל זה מה שיוצא משיטתו. באמת יכול למחול, ולכן הוא באמת כן נאמן. בגמר כתוב שהוא לא נאמן, אבל זה רק לפי רב, לפי שהוא כן נאמן. למה הוא נאמן? כי יש לו מיגו. אני חוזר בזה. מיגו דיבי קלי, מיגו דיבי מחלו. ויש לנו דקדק בשמועתנו, אני צריך לשאול על עצמי, אם כן יש לו קושיות, 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 ומה התשובה? לא, איפה זה? הוא אומר, חזקה, הוא לא נאמן נגד חזקה כל מה שתאחידנו ראו שלו. אם כן, מי שהיה עליו כתובת אישה הוא בעל חוב. אדם חייב כסף. והיו בידו מטלטון. יהיה נאמן אומר שפלוני הם. אני חייב כסף. אנשים באים אליי. אני אגיד ש... ואתה רואה שאני עשיר. יש לי בית מלא ספרים. אני אגיד, זה לא הספרים שלי. אני מודה שזה לא הספרים שלי. אז הוא יהיה נאמן. איי, זה חייב להכריני. אבל יש לו מיגו שיכול לשרוף אותם. יכול להגיד שהקדש הם. מיגו דיבוי מקדיש לו, ויואי גבול מתן, יכול לתת את זה מתנה. יש לו מיגו. אז מה זה? זה ייתכן שאדם לא ישלם חובות בגלל שהוא יכול לפתור את עצמו ידי זה שהוא לשרוף את ביתו? וקיימו לנו, מה זה? זה לא ייתכן. אז מה התשובה? הוא אומר, הוא אינו נאמן, משום שחזקה כל מה שתחת יד המראו שלו. כן, זה מה שהוא אומר, זה מיגו נגד חזק, איזה חזקה? אדם לא נאמן להגיד שדבר לא שייך לו. עכשיו, במקרה שלנו זה קצת יותר מסובך, נניח שהוא צודק. אתה בא לגבות ממני ויש לי ספר, אני כזה לא הספר שלי. אז אתה גובה אותו. אני אומר, לא, לא, זה הספר של אביה. לא, אתה גובה אותו, שהוא הוכיח את הספר לא. אני לא נאמן, זה מקום לך ואחריני, לברחוב, יש לי מיגו. אתה יכול לתת לו? אז תן לו, אבל כרגע לא נתת, אבל אתה לא נאמן, זה חזק שכל מה שנראה לאדם, הרי הוא שלו. אצלנו, מה יישום? אין לו כלום, מה יש לו? יש לו שטר חוב. אז זה אומר אותו דבר, בעצם זה אומר שחזק שהשטר חוב הוא שטר חוב אמיתי ולא שטר אמנה. למה? יש שתי סוגים של שטרות. אם הוא יגיד שטר אמנה זה בעיקרון דבר אסור ולא קיים, זה יתרו של הרי. אבל הוא לא אומר, לא, יש שני סוגים של שטרות. אבל, כיוון שחזק, ככה, מה שיד מריר שלו, אז אותו חזקה אומר שאם יש לי שטר, שאומר שמישהו חייב לי כסף, אז הוא אומר, חייב לי כסף, עד שלא יוכח אחרת. כלומר, זה יוצר מצב שבו שטר המנה זה לא חצי המקרים של שטרות, זה היוצא מן הכל. מה שנראה לעין, איך הזמנו את היסוד של כזאת מה שקודם שלו? מה שנראה לעין זה נקודת המוצא שלנו. אז החוצה שלך זה שלך שלא יוכח אחרת. אז מה שנראה לעין בשטר זה שהוא אמת, השטר אומר שמישהו לבא, יש אפשרות שרק כתבו את זה סתם. בסדר, יש גם אפשרות שאני מחזיק הרבה נכסים, והם לא שלי, אבל מתחילים בזה שזה נכון עד שלא יוכח אחר. זה תירוצו של הרמב"ן, הרשב"א מביא את זה בשם הרמב"ן. אז סתם שטר הוא לא אמנה, כמו שסתם נשים הם במקום הנכון, אז גם השטר במקום הנכון, השטר הוא בא, כלומר, מה שפשוט הוא תמיד נכון ולא מה שמסובך. זה חידוש גדול מאוד של הרמב"ן. הוא אומר, אני מסתפק בזה, אבל כן. טענה
לא מספיקה בשביל הוכחה.
מה?
טענה לא מספיקה בשביל הוכחה. הוא אומר, אמרת את זה, במבט הראשון זה נכון, אבל במבט השני הוא אומר שזה לא נכון.
בסדר, זה לא כנחם להכין, זה לא שהוא נאמן. אם הוא נאמן, אז הוא נאמן. אם אני אומר, אם אתה בא לגבות ממני, ואני אומר שאתה בא לגבות ממני, ואני אומר, כן, אני חייב לך, אז אני נאמן, כי יודע בנו כמעין לה. כאן הוא חייב להכין, אז מצד נאמנות אין לו, אתה רוצה לתת לו נאמנות של מיגו, מיגו זה לא הנאמנות הכי טובה שבעולם, זה מיגו נגד חזק, מיגו נגד הנחה, מיגו לא מוציא, כמו שלמדנו, שמיגו לא, נגיד, זה כמו, אתה דאמה, זה מיגו לא הוציא. טוב, לא צריך להגיד את זה, כי אני מיטה שמה זה מיגו לא הוציא. בסדר, זה כמו מיגו לא הוציא, עם הסמרה הזאת שלא הוציא. מיגו נגד נקודת מוצא, לא מספיק טובה כדי להוציא. מבחינה סטטיסטית המיגו יותר טוב מזה, אבל מבחינת הנחת העבודה, אז מיגו לא מוציא מתוך הנחה, כמו שסברנו בפרק ראשון, זה 100%. 100% מה שיש זה יש. המיגו זה רק סברה, אז זה לא יכול להוציא, למרות שסטטיסטית זה בעצם יותר טוב, אבל הנחתית זה לא יותר טוב. כמו שסברנו בעבר, אני לא חוזר על ספר שמענו בפרק ראשון. הריטווה אומר בשם ואחרים אומרים. לא מצאתי את זה, הופתעתי, לא נמצא את זה, לא ברעה ולא ברשבה. הריטווה מביא בשם אחרים, תשובה אחרת. מה האחרים אומרים בריטווה? כיוון דבטענות זאת אין מבליח כלום לעצמו, עד הרד הוא מפסיד חובו, אין לנו לומר דין מיגו מוקב שחב לכם. זה מאוד קסה. לא אומרים מיגו כדי לתת למישהו להפסיד. אדם כאן רוצה להפסיד. כן, רוצה להגיד, לא חייב לי כסף. השטר הזה הוא שטר, הוא שטר שקל. אני לא מאמין לו למה, כי זה חייב לכם. אבל יש לו מיגו. צריכים להאמין לו, כי אם הוא רוצה לשקר ולראות לעצמו, הוא יכול לראות לעצמו. קלטי או מחילה. אז הוא אומר, אחרים אומרים, לא אומרים מיגו כדי לחוב לבן אדם. אומרים מיגו רק כדי לזכות לבן אדם.
אני אומר, לא אומרים את זה רק שוב אחרים.
למה? כן, כשחב לאחרים. השאלה למה הוא אומר את זה, נכון, אבל זה משפט. לא אומרים מיגו כדי לחוב לבן אדם, כשזה מקום לחב לאחרים. יכול להיות שזה רק כי אם זה לא חב לאחרים, אז לא צריכים את המיגו נאמן בגלל שהעודה בדק מהילד דם. אבל אתה צודק. בסופו של דבר, המשפט השלם הוא לא אומרים מיגו כדי לחוב לבן אדם, מקום לחב לאחרים. למה לא? מיגו זה הוכחה. אז זו הוכחת טובה. אם היה רוצה לשקר, היה משקר בצורה כזאת. כסיבה שאומר את האמת, כן?
לא, זה בגלל שמיגו רק עובד מישהו שעובד על
אינטרסים שלו. יש לו אינטרס. הוא החליט אתה תגיד לו מה האינטרסים שלו, אני מבין. אם הוא רוצה לפוצץ את עצמו, הוא היה עושה את זה בצורה הזאת. הוא עושה את זה בצורה הזאת.
זה לא טענה.
מה?
זה לא טענה.
למה צריכים טענה? נכון, הוא לא טוען, הוא מודה. למה מיגו? אתה אומר שמיגו רק עובד במי שטוען.
מיגו
כוח הטענה, אם זה מדין כוח הטענה, אז זה סביר. הבעיה היא, אז עכשיו זה מה שרמזתי לפני שעתיים כמעט, שמיגו דיבי קלטי, מיגו דיבי מוכל, לכאורה איננו בנוי על כוח הטענה, כי זה לא טענה, הוא שורף, הוא לא טוען. אז לכאורה כל מיגו שבנוי על כך שמיגו שאיבאי עביד, לא דיבאי טעים, צריך להיות מיגו של אומדן. מיגו של אומדן לא מבין למה להגביל אותו רק למי שטועים לטובתו ולא למי שמודה לטובת מישהו אחר. אז יש לי כאן קצת בטח בין הנקודות. זה נכון שהיה אפשר לטעון שמיגו מכוח הטיינר לא עובד בשביל אדם שלא טוען, אלא מודה, כי הודעה זה לא טענה. טענה זה או גביעה או הגנה. אבל לתת מתנות זה לא, זה, זה לא טענה, זו שעה שמיגו מדין כוח הטיינה, לפי ההבנה שלי במיגו כוח הטיינה. לפי ההבנה של בלומצווי גם לא, כי זה רק מדין מוחזר, כאן הוא עושה את עצמו ללא מוחזר, זה לא שעה. מיגו מדין אומדנה, לכאורה אין להגביל אותו, גם ברחוב, ומישהו בא ואומר לי, השם מזורחת. ואני רוצה לדעת אם לקחת מטריה או לא. אני אגיד, תראה, אם הוא רוצה לשקר, אז היה יכול להגיד לי, היה יכול להוציא את השמש, היה, לא יודע, היה מדליק את האור, זה השמש שלנו, זה לא מקטו. הוא אומר, מי שאומר לי, אתה לא צריך פנס, האור דולק שם. אני מאמין לו, למה אני מאמין לו? כי אם הוא רוצה לשקר, אז היה יכול גם להדליק את האור. לא צריך להיות טוען, נטען, משהו, זה ספרד, מיגו זה ספרד, ספרד רחוב, אם זה אומדנה. אז זה כל כך קצר בריטווה, שאני לא בטוח מה להגיד, אבל מיד חשבתי על כל החטיינה, אני לא יודע אם נעשה אותו או לא. שאלה, תרגוץ הרעה, תרגוץ מאוד מעניין, שהמטווה החליט לא להביא אותו, למרות שהוא הכיר את הרב הסוגיה, כי הוא מצטט אותו במשהו אחר. אבל זה התרגות של הרעה מעדיף. הוא חושב שזה נכון. וגם הרעה הוא יהודי שאין אין לזזר. מה אומר הרעה? אלא מסתבר לי לפרושי. ואין אדם נאמן במיגו בטענה שהוא אומר שאין השאל שעה זו. שאי אפשר אלא על שעה ראשונה למפרע. כזו אינו נאמן בשום מיגו, כמן שהשטר ברור לפנינו. דום ידעי דאמינן, גרשתי את אשתי. היא אמר למפרע לא מהמן לאבא, שעל טענה שאינו חלה אלא מפרע, אינו נאמן מתוך שום דבר שיכול לעשות מכאן עולם. אומר אדם לא נאמן, מכאן והבא, בטענה שהיה יכול להגיד שמשהו קרה אתמול. כיוון שהשטר ברור לפנינו, כיוון שהאישה ברורה לפנינו. זה דורש עיון. רק קבע כאן כלל חדש, שלא אומרים מיגו, יש כלל גדול, שנקרא שלא אומרים מיגו לפריה, אבל זה לא זה. מיגו לפריה זה לא מה, אדם לא נאמן להגיד משהו, בגלל שהוא היה יכול אתמול לעשות משהו אחר. פה הוא לא חשב על זה, עכשיו הוא כן חשב על זה. כאן הוא לא נאמן להגיד מיגו, שהנפקמין שלו מכאן עולה הבא, בגלל שהיה יכול לטעון טענה אחרת שהייתה אומר משהו על העבר. למה, לא? אז אתה יכול להגיד סבא פסיכולוגית, כי הוא לא רוצה, לא יודע, הוא מפחד, הוא לא רוצה להגיד יותר, למרות שזה חוזן שפע טוב. היה יכול להגיד שני דברים, הוא אומר רק דבר אחד, זה עוד יותר טוב. אז זה, אנחנו לא ניכנס, אבל זה עוד תירוץ, צריכים באמת לחשוב מה בדיוק הכוונה שלו, כמו מסתבר לי, זה מאוד מרשים, שתמידו הריטב"א החליט להשמיט את זה. ברמיגש יש ארבע תירוצים. טוב, סתכלו ברמיגש. הראשון לא הבנתי, השני הוא אומר מפורש, זה מיגו להוציא, מיגו להוציא מהשטר, מיגו נגד שטר, לא מיגו מגמד השטר, כאן הוא נמן מסלט השטר, אבל זה מיגו נגד כשרות שטר. הוא אומר זה מיגו להוציא שטר מחזקת מכשרותו, ואז הוא אומר, זה כמו מיגו להפוך למון. כן, זה מיגו להוציא. אז לא מה שלנו ברמב"ן, אולי זה אותו תירוץ. כי זה מיגו נגד הנחת עבודה שלנו, שכל דבר נמצא במקום הנכון. כולל גם הקשר לחייב לי, המקום הנכון הוא אצלי, לא אצלך. אולי, כך הוא אומר, זה מיגו להוציא. מיגו להוציא שאתה מייחס קטן. אולי זה לא רמב"ן, אולי זה כן רמב"ן, אני לא בטוח. התירוץ השלישי שלו זה אבלה, זה הרייבד, אומר זה לפני הרייבד. בתירוץ הרביעי, כנראה שלא הבנתי. הנה מי יש לו, עכשיו יש לו גם תירוץ רביעי. טוב, תסתכלו, אני משאיר לכם קצת עבודה, תסביר את הרעה, ותעברו על התירוצים של הרמיגש, ולהחליט אם יש שם תירוץ חדש שלא הכרנו. כן או לא, יש לו ארבע תירוצים סך הכל. זה עוד יהודי שלא כתב בספרים, אבל הראשונים פשוט במקום של המגרש מופיע, הראשונים מתחילים לראות. משפט מפורסם של הרמב"ם על המגרש, שהאיש הזה שהיה רבו של אביו, האיש הזה הוא אני לא זוכר את הביטויים, יש ביטויים ממש מחרידים אגדותו של המגרש. וזה ממש משהו מאוד שאני מידע שהוא לפני התוספות, לפני כולה, וכשהוא אומר לנדוס, אז לפעמים זה מדהים עד כמה זה לנדוס מפותח. טוב, זאת הסוגיה. אז אני כמו העיקר היה באמת להסביר את הדין עצמו של רב נתן לאור הדין של שמואל, זה מה שעסקנו בעיקרון, אבל יש הרבה הרבה תירוצים אחרים לשאלה של התוספות בתוך הראשון. טוב, אנחנו ביום חמישי אנחנו לומדים שטר המנה, זו סוגיה מאוד מסובכת ומאוד רחבה, וזה ייקח הרבה זמן. אז זה מתחיל בעמוד ב', אמר רב נחמן, אין אם שמרו המנה היו דברינו, מחלוקת בין רב נחמן לבין מרבה רבשי. רב נחמן לא מחלק בין המנה לבין מודעה, רבשי אומר המנה אין נמנים, מודעה כן נמנים. יש תוספות, אמר רב נחמן, זה התוספות על הדבר הזה, ראשונים מקדימים לתוספות, אני מוסיף מקום מאוד 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 חשוב, ותצטרכו למצוא אותו. שוט הרייבד, סימן ח. אני אפילו לא בדקתי אם זה אני מקווה שזה בבר אילן. בסתם כן. זה סימן ארוך, אז מה שאני רוצה זה הסוף, אם מתחיל עוד אוסיף, אומר, עוד אוסיף, אני עכשיו אגיד לך פשט בגמרא שלנו, לא יזיק מכות, כל התשובה של הרייבד, אבל העיקר זה, העיקר זה הסוף, זו שיטה מאוד מיוחדת של הרייבד, שראשונים כאן לא ציטטו, אבל אני חושב שזה מסביר הרבה. אבל מבחינת הראשונים זה התוספות והמקבילים לתוספות, שזה כולל הרמב"ן והרשב"א. עכשיו זה רק שתי שורות בגמרא, השורה הבאה בגמרא זה באה מיני רבי מאיר רב נחמן תנאי דברים, מקרה חדש. כתב ידינו היא זה, הנושאים היינו, זה המשנה. כתב ידינו היא זה, פרוע הוא, זה פשוט. כתב ידינו זה, אבל אמנה, זה רב נחמן ומה באבשי. כתב ידינו היא זה, אבל תנאי היה. כלומר, בשטר לא כתוב תנאי. העדים אומרים, אנחנו חתמנו, כי זה אמת. אבל תדעו לכם שהשטר ניתן על תנאי. הוא נתן, כתוב בשטר, אני מוכר לך את השדה. ובזמן מסירת השטר הוא אמר בתנאי שיהיה כך וכך, זה תופס. אבל העדים שבעידים על התנאי הם העדים האלו, והם כמובן יש להם כוח, כי הם זה הפה שעשה. אבל לפי התנאי, והתנאי לא קוים, אז בעצם הם מבטלים את המחירה על ידי זה שאומרים שהיה שם תנאי, תנאי לא קוים, ובעצם אומרים השטר הוא אמת, אבל אין מחירה. אז בתוצאה זה דומה מאוד לאמנה, זו אותו תוצאה, אבל כמובן הם לא תוקפים את אמיתות השטר, הם תוקפים את החלות של השטר. זו הסוגיה הבאה, מנסם לא נגיע לזה, אף אחד לא נגיע לזה הרבה, זה מאוד מסובך, אבל אני חושב שכדאי לכם פשוט לקרוא את המילים, כדי ש... כי זה חלק מה... כי החילוק בין זה לזה הוא חלק מהבנה החלק הראשון. ביום חמישי אנחנו נעסוק רק במודעה ואמנה, מחלוקת רב נחמן ומר בבשי, זו רק שתי שורות של הגמרא, ובערך 500 שורות של... של ראשונים, אז לא חסר מה לעשות.